חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
ההסקט לדבר זה לא משמין, משודר בשיתוף פעולה עם השותפים שלנו לדרך, קפה אליט, שעוזרים לנו להביא לכם מדי שבוע את התכנים שלנו, כן כן, כל שבוע, מחדש.
והשבוע יש לנו חדשות מרגשות מיד מיד לאחר המנגינה הזאת?
כן, אנחנו מתחילים. איך?
שלילי, לא, לא. אפרת, אני פה שנה וחצי בונה מותג.
כן.
את לא באה ומשנה לי אותו למשהו סקסי ואיתי.
למה לא?
הלו, 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 זה עם הטונציה עולה בסוף.
הלו.
הלו.
זה רדיו פה.
ונעבור למאזין הבא, הלו, מי על הקו?
הלו.
שלום.
הלו, 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 והנה אנחנו שוב בתוכנית חדשה של אנזל ולוקסי, לדבר זה לא משמין. מכינים אתכם לשנה החדשה, לסדר ראש השנה שתכף נחגוג אותו, או שלא נחגוג אותו, נראה אם יהיה מותר לחגוג, לא מותר לחגוג, כן סגר, לא סגר, לא אכפת לנו כלום.
אנחנו חוגגים. ואנחנו רוצים לספר לכם חדשות מרגשות.
מרעישות.
אנחנו מתקרבים לנו לערב החג.
כן.
ומיד אנחנו נצא לנו לפגרת חגים, לנוח קצת מכל העונה האחרונה והאינטנסיבית של הקלטות.
כן.
והחלטנו...
לעשות מסיבה.
טטרלה, טטה. איפה היא מתרחשת, אפרת?
המסיבה מתקיימת אצלי בבית, וכולכם מוזמנים.
יש לה בית ענק, ענק במרכז תל אביב.
די, אל תעשה תנחס. בקיצור, מסיבת סיום עונה אצלי בבית, לוקסי ואני עולים בשידור חי. אנחנו הולכים בעצם לעלות יחד איתכם לסדנת בישול, ביחד נבשל את ארוחת החג.
בווידאו יש לציין, לא בפודקאסט, אלא ממש זה ישודר אליכם, אל עיניכם המשתאות.
אנחנו נפגוש אתכם ב-17 לספטמבר, בשעות הערב, אצלי במטבח, לחגיגה, שהיא בעצם גם סוג של...
סדנת בישול.
יס.
לא סוג של. היא תהיה סדנת בישול, אתם תפגשו. תפגשו אותנו, נרים כולנו כוסית לחיים, לחיי השנה הבאה, שתהיה יותר מוצלחת.
אמן.
מהשנה שהייתה, וגם נראה לכם איך להכין כמה מהמתכונים והמעדנים שדיברנו עליהם במהלך העונות.
אנחנו גם נכין את זה ביחד איתם, כלומר, מי שירצה יוכל להכין כמה מטעמים לערב החג, ולחסוך לעצמו בישולים בערב החג שקורה ממש יום אחרי, תהיו איתנו שעתיים וחצי, תסיימו עם זה, רוב הארוחה שלכם תהיה מוכנה, ומי שלא רוצה לבשל, גם בסדר, כי יהיה חיים משוגעים חוץ מזה, אנחנו מבטיחים לדבר ולדבר, אבל הפעם זה כן יהיה משמין.
והפעם, אפרת,
מה?
התכנסנו לשם...
רגע, שישריינו ביומן, 17...
אוקיי, תרשמו, קודם כל תרשמו ביומן, הם רושמים?
הם רושמים?
אני לא יודע, אתם רושמים?
רשמו, 17 בספטמבר, שעות הערב, לינק לרכישת כרטיסים ממש ממש בקרוב.
במחיר שווה לכל נפש.
לגמרי, זה היה לנו חשוב. אפשר להתחיל את התוכנית?
בוא נתחיל.
אז היום...
כן.
אנחנו מדברים על משהו שממש עושה אותי שמחה.
מה עושה אותך שמחה, אפרת?
תחקירים ארוכים כאורך הגלות.
עושה אותך שמחה ואותי עצוב.
תקשיב, מה שקרה בתחקיר הזה זה ככה. קודם כל, איך שפתאום נפל לי הסימון...
שימו לב, פרק רביעי ברציפות, שהאישה צוללת לתחקירים. כן.
אני אגיד לך מה, פה זה לא סתם לצלול לתחקיר. ברגע שמשהו שייך לשבעת המינים, זה אומר שהוא כל כך חזק בהיסטוריה שלנו ובמהות שלנו, שזה ברור שיהיה לו הרבה חומר. והתמר הוא תרבות של אזור המזרח התיכון. זה כמו תרבות האורז של אסיה בערך. יש לו כל כך הרבה עומק. אתה לא מאמין לאיזה תחקירים אני צללתי, לאיזה מחקרים אני צללתי.
אוקיי.
על חידוש גידולי התמר בארץ ישראל, ועל ענייני הייצוא והייבוא, ומה מגדלים ולמה מגדלים, וזה כן טוב ולא טוב. בקיצור, אני בחגיגות היום.
אוקיי.
כן.
אז את באורות, ואני גם.
כן.
כי תמר זה טעים. בסך הכל.
אבל למה אנחנו מדברים עליו היום?
כי הוא אחד מסמלי החג.
נכון.
ואנחנו ממשיכים בסדרה.
ולא סתם אחד מסמלי החג, אלא הראשון שבהם, הסימן הראשון בסדר ראש השנה, הוא התמר, ואליו מצוות את הברכה, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שאיתנו אויביך ושונאיך וכל מבקשי רעתנו. אמן.
מעוז צור ישועתי. זה לא זה? זה לא החג הזה.
זה תכף.
קרוב.
קרוב. זה פשוט כל כך התבלבל על הנושא, נכון שכאילו נמחקה חצי שנה
מחיים? היא לא התחילה. אני עדיין חי ב-2019, אני לא מבין מה קרה פה. את קולטת של ספטמבר.
אני קולטת, אני מקבלת מכתב מהגן שהילד מתחיל עוד יומיים גן. באמת?
הגן של שנה שעברה, הוא עוד לא התחיל. אוקיי.
והנה חמישה דברים שלא ידעתם על התמר.
תמרים מוזכרים יותר מ-50 פעם בתנ"ך, יותר מ-20 פעם בקוראן. זה פרי מאוד מאוד חשוב לכל הדתות. הסיבה לכך, אני חקרתי ובדקתי וגיליתי, שכנראה בגלל שאברהם אבינו, שמקור הולדתו לא ממש ברור, והסברות למקום הולדתו נעות בין חרן, ארם נהריים או אור קשדים, אבל שם באור קשדים רוב התיאוריות מאמינות שנולד, אז אור קשדים היא אורפה של היום.
הוא בגדול עיראקי כזה, עיראקי כורדי.
טורקי. ואורפה היא עיר שמתפרנסת מגידול תמרים כבר כמה אלפי שנים, ויחד עם התמרים, באברהם אבינו.
איזה שף ידוע אורפלי.
חיים כהן.
יפה מאוד.
ראית איך שלפתי את זה?
דוז פואה.
עובדה הבאה.
בשונה מפירות יבשים אחרים, פירות התמר הם פירות שמתייבשים כבר על העץ, מה שהופך אותם למעשה לפירות היבשים האמיתיים. כל השאר הם לא באמת פירות יבשים, הם פירות מיובשים.
מדהים.
אני חושבת שחרוב גם ייתן סוג שמתייבש קצת על העץ,
לא? לא, חרוב, כשהוא יבש הוא נופל, ואז אוספים אותו, ואז...
אוקיי, אז כן?
כן? כן, כל הכבוד.
יופי, תמרי.
תמרי?
חבר שלי. הוא כמעט היה הבת שלי, אם הייתה לי בת, היו קוראים לה תמר.
אז למה לא קראת לבן שלך תומר?
ניסיתי לחשוב אם היה לי אקס תומר, לא.
היה לך אקס תומר?
היה לי אקס תומר, כן.
הבנתי.
אבל לא בגלל זה.
אוקיי.
לא קשור.
טוב, בסדר.
תומר סמדר, נשמע לך טוב?
תומר סמדר, למה לא?
לא יודעת.
טוב, לא חשוב. תמרים מיובשים יכולים להחזיק שנים ארוכות באחסון אפרת.
נכון.
אלה שמתייבשים להם לבד על העץ, בגלל אחוז המים הנמוך שלהם ואחוז הסוכר הגבוה, למעשה הם כבר משומרים.
כן.
תמר מיובש מכיל יותר מ-50% סוכר, ויש כאלה שמכילים גם למעלה מ-80% סוכר. פצצת אנרגיה זעירה.
יס.
עובדה בה.
ישראל היא יצואנית המג'הולים הכי גדולה בעולם, ענקית מג'הולים. כ-42,000 טון מהפרי הזה יוצא מדי שנה מישראל. מדובר במחירות שמסתכמות במיליארד שקל בשנה, כשחצי מזה זה לייצוא. מה שאומר שיצוא המג'הולים זה אחד מענפי היצוא המובילים של ישראל, שהוא שני רק לפירות הדר.
באמת? אני לא ידעתי את זה.
קורף.
פירות הדר ואז תמרים.
כן, מג'הולים.
מג'הולים.
אני אחר כך ארחיב את זה בענייני יצוא יבוא, כי זה משוגע.
אוקיי. אפרת, ה-22 לדצמבר הוא יום עוגות התמרים הבינלאומי. ה-22 לדצמבר, מאזינים יקרים, תפתחו שוב את היומן שלכם. הוא גם תאריך יום ההולדת שלי. אנא רשמו.
אני לא ידעתי את זה.
אוקיי. עכשיו את יודעת. אני לא... אוקיי. חברים, 10 שנים.
אני אפה לך עוגת תמרים.
10 שנים, ואז יש לה יום הולדת כמה ימים אחריי, והיא אומרת, היי, יש לי יום הולדת, ואני אומר לה, אני יודע, כי את כמה ימים אחריי, וזה אומר, מה, היה לך יום הולדת?
אתה נולדת ב-22 לדצמבר?
כן.
ויש לי יום הולדת כמה ימים אחריך?
לא משנה, כמה חודשים אחריך.
תודה רבה. זה שני לוזרים. איזה שני חברים פח.
פח, לא מכיר אותך.
כלום.
האמת שנפגשנו לראשונה מחוץ האולפן הזה. זה הכל. שם הכל התחיל.
הלכתי ברחוב לוקסי, ואמר, רוצה לעשות תוכנית, יאללה.
את יודעת לדבר? בואי.
בואי. אמרנו 5 עובדות, אבל יש לי משהו מאוד מגניב.
שוט.
ש...
יש לך כמה, אני רואה, את מנסה לבחור מהצ'אנות דברים שלה.
וואי, 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 וואי.
תני את כולם, תני, תפנקי את הצופים.
אתה לא מאמין, אלג'יר, המדינה הצריכה לנפש של תמרים היא הגבוהה בעולם, אתה לא מאמין כמה תמרים הם אוכלים.
כמה?
18 קילו תמרים לנפש בשנה, זה מטורף.
קילו וחצי בחודש?
זה מטורף.
קילו וחצי כל בן אדם?
כל בן אדם, זה מטורף.
קשיש, מבוגר וטף? כן. קילו וחצי.
איפה ישראל נמצאת?
איפה?
במקום השישי.
וואו.
עם כמעט 3 קילו לאדם בשנה.
מי אוכל את כל התמרים האלה?
עכשיו, מה... מה שמטורף, זה שב-2007 צרכנו רק 1.1 קילו לשנה, וב-2011 כבר היינו עם למעלה מ3. כלומר, תוך 4 שנים שילשנו את הצריכה בישראל.
איך זה קרה?
אני לא יודעת.
אנחנו צריכים לברר.
מטורף.
אז בוא נדבר על התמר, אפרת.
יאללה.
הוא קטן, הוא חום, הוא מיובש. הוא די קטן, הוא נראה כמו ג'וק.
הוא לגמרי נראה כמו ג'וק. אבל... הוא אגב, זו הסיבה שהרבה אנשים נמנעים מלאכול אותו, קשה להם, הוא קצת נראה כמו ג'וק.
לא כל כך הרבה מסתבר לפי העובדות שלך. מה הסיפור שלו?
אוקיי, אז ככה, מדובר בצמח ממשפחת הדקלים, כבר דיברנו על איזשהו דקל לא מזמן כאן בתוכנית, דיברנו על הקוקוס. המשפחת הדקלים, הפלמסיה, יש להם 4,000 מינים, בסוג תמר יש עשרות מינים, חלק מהם הם עצי פרי וחלק זה עצי נוי. בתוכם יש את התמר המצוי שאנחנו קוראים לו בלטינית פיניקס דקטיליפרה. דקטיליפרה, דקט, אצבעות, העץ עם הפירות דמוי האצבעות. הוא מצוי בארץ גם כצמח בר, גם כצמח תרבות וגם כפלי תרבות, כלומר עצים שמצליחים לגדול, כלומר עצים מתורבתים, שמצליחים לגדול גם מחוץ לשדה מעובד. עכשיו, הוא למעשה עשב בכלל.
כמו הבננה.
כמו הבננה, שבגלל סלקציה הוא הפך לבעל צורת עץ. עכשיו, זה עץ עם גזע יחיד, שלא הולך ומתאבא עם השנים, כלומר הוא גובה על הגובה, אבל הוא לא מתאבא עם השנים. ולמה? כי בעצם זה בכלל לא גזע. מדובר בצרורות של צינורות הובלה, של נוזלים. ומהסיבה הזאת שזה הכל צינורות בפנים, הוא גם יכול לשרוד שריפות. גובה העץ יכול להיות בין 6 מטרים ל-20 מטרים. בראש הגזע יש כתר של עלים גדולים ומנוצים, כפות תמרים ענקיות, שכל אחת לוקח ל-4 שנים להגיע לשיא גודלה, ואחר כך היא מתייבשת. מה שתקרא גדלה, 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 מתה. כפות התמרים האלה הם העלים בעצם, שבראשית הצמיחה העלים צומחים יחד, וזה עלולב. שאגב, עד עכשיו לא אמרנו, לא רק שהתמר הוא חלק משבעת המינים, הוא גם חלק מארבעת המינים.
עד כדי כך הוא חשוב.
הוא היחיד שגם פה וגם פה, בשתי הרשימות, שאגב, כי ילדה זה טריף אותי, זה סיבך אותי.
וגם מסמלי החג.
כן.
שזה שלישי.
מטורף.
כן.
עכשיו, הוא גדל בנאות מדבר, או שהוא גדל בעמקים. יש משפט בערבית שאומר, התמר ראשו באש וגליו במים. זה אומר שהוא גדל באקלים מאוד 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 חם, אבל הוא צריך שיהיה מתחת לכל החום הזה מי תאום. צריך המון המון מים.
יש לו שורשים עמוקים.
אנחנו נדבר אחר כך עם החקלאי, אתה לא מבין כמה מים, זה הצמח שצורך הכי הרבה נוזלים בעולם. הכי הרבה השקיה.
אוקיי.
כן. עכשיו, המים האלה יכולים להיות מאוד מאוד מלוכים. כלומר, מים שבכלל לא ראויים לא לשתיית אדם ולא לשתיית חיות. הוא פשוט סביל לגמרי למליחות. הוא יכול לגדול באזורים אחרים, אבל אין שום סיכוי שהוא ייתן פרי אם אתה מצפין מקו הרוחב 35 מעלות. עכשיו, יש בו זכרים ויש בו נקבות. בשביל לעשות האבקה, אתה צריך שהאבקה הזאת תעבור בין הזכרים לנקבות, לא על ידי דבורים, אלא בדרך כלל על ידי הרוח. ככה זה בטבע. אנחנו, בני האדם,
שתכללנו.
אנחנו עושים האבקה ידנית, יש שתי שיטות, בטח נדבר על זה עם החקלאי אחר כך, אבל בעיקרון יש זכר ונקבה. ולמה זה חשוב? כי זה אומר שאנחנו בדרך כלל לא ניקח זרעים של תמר כדי לשתול עץ תמר חדש, כי אנחנו לא יודעים אם יצא לנו זכר או נקבה.
כן.
אנחנו לא רוצים חצי-חצי, כי רק הנקבות נותנות.
מהזכרים אנחנו לא מרוויחים.
בדיוק. אתה תלך למטה, אתה תראה שיש שם המון 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 עצי נקבות, ומעט זכרים שכל התפקיד שלהם זה רק בעצם להאביק את הנקבות. כל אשכול של פרי יכול לשקול עד 20 קילו, וזו הסיבה שחייבים לתת שם תמיכה שלא יתרסק לאדמה. והפרי הוא, כמו הרבה פירות שדיברנו עליו עד היום, ענבה, כלומר שיש לנו ציפה, שבתוכה יש גלעין, ואנחנו מדברים על זרע מאורך ומחורץ, שאין דבר יותר כיף מלהשאיר אותו בתוך הפה ולשחק איתו אחרי שגמרת את התמר.
לא, אני נגיד מעדיף זרע של הפרסק. גלעין של הפרסק.
אתה יודע מה הבעיה עם זרע של הפרסק?
מה?
צריך לאכול הפרסק.
זאת לא בעיה.
זה תפוח עם פרווה.
זה טעים, טעים, אבל אני מרשה לך לאכול נקטרינה. מה עוד? וואי, איזה צמרמורת הייתה לה עכשיו על הפרצות.
לא, נקטרינות ופרסקים אין מצב, אין מצב.
אוקיי, אני אצטרך לעבוד על זה קשה.
בהתחלה הוא כמובן כמו כל פרי הוא ירוק, ואחר כך הוא לאט לאט שהוא מבשיל, מתחילים להופיע הצהוב והאדום, ואז הוא מצטבר בו הסוכר, וכשהסוכר מגיע לשיא שלו, אז הוא מתחיל לאבד את הנוזלים. הוא מתחיל לקבל סדקים, הוא מתחיל ככה, דפנות התאים שלו מתחילות להתפרק, ובעצם, כמו שאמרתי בהתחלה, מבשיל ומתייבש על העץ, שזה מרגש כל כך.
כלומר, הוא לא נופל, הוא לא נושר לאדמה.
לא, וככל שהוא יותר מבשיל שם, הוא יותר טעים, הוא יותר טוב, ואז הוא הופך לחום שחור, הוא הופך לתמר לח, אם נשאיר אותו שם, הוא יהפוך לתמר יבש, שיכול להישאר שם חודשים על העץ. זה התמר.
אחד מהמיוחדים שדיברנו עליהם.
ממש. ומאיפה הוא מגיע?
אז אני אספר לך. אמרת שיש קשר בין התמרים לקוקוס, שהרי שניהם דקלים כאלה. אז באמת, את זוכרת, כשדיברנו על הקוקוס, אמרנו שהקוקוס כל כך היסטורי, או אפילו פרה-היסטורי, שלא יודעים בדיוק מה מקורותיו.
כן, אתה פוצצת לי את המוח, שאמרת שאולי הוא בכלל גדל בהתחלה על אלמוגים.
על אלמוגים.
אני חולמת על זה בלילות.
אני שמח לשמוע.
אמיתי.
אז בואי נתחיל עם העובדה המעניינת, שתיעוד של מאובנים גילה שגם התמרים, הם צמח שקיים כבר למעלה מ-50 מיליון שנים.
וואי, וואי.
ממש כמו הקוקוסים. אז לכאורה היינו אומרים, אוקיי, אז אנחנו גם לא בטוחים מאיפה המקורות שלו, אבל דווקא התמרים כנראה כן יודעים מאיפה הם. המקור של התמר, לפחות המבוית, הוא מאזור מסופוטמיה. עיראק של היום, כורדיסטן העיראקית. יש גם עדויות ארכיאולוגיות של גידול תמרים בעיר שנקראת מרגרה במערב פקיסטן, כבר לפני 7,500 שנים, וממזרח ערב הסעודית, מה שנקרא אז ערביה, מלפני 7,000 שנה.
אוקיי.
עכשיו, התמר, הסבר עד כמה הוא נשאר מיובש על העץ ונשמר לאורך זמן, הוא פרי שמאוד מתאים להזין נוודים וסוחרים. ולכן הנוודים הם אלה שהפיצו אותו, ומגיעים בהתחלה למצרים הפרה-היסטורית. שמה המצרים מכינים מהם בעיקר יין, אבל גם מתחיל אז הטיפוח הסלקטיבי של הזנים, כדי להגיע לתפוקה מקסימלית של פירות. ובתקופה הזאת בערך בני ישראל, אז העבריים, נכנסים לתמונה, והמוח היהודי ממציא לנו שלל שיטות לשימור תמרים, ביין, בחומץ, בלחם, בעוגות, שימוש בכל חלקיו, ותרחיבי על זה אחר כך, לכל מיני משימות אחרות בחיי היום-יום. ועכשיו, עצירה קלח עניינית למקור השם המדעי שלו שאמרת מקודם, סיפור הפניקס, שזה מאוד מעניין וגם רלוונטי. אז אני אספר, ואם יש לך משהו להוסיף, כי אני דורך לך לאצבעות הבלשנות,
תקשיב, אם עניין אותך בלשנות, מי אני שאני אעצור אותך?
בגלל שאנחנו נכנסים לענייני המיתולוגיה, ואני מת על מיתולוגיה, הייתי ילד, היה לי את האודיסאה, והייתי כאילו שוקע.
אתה חייב לדבר על זה עם אור, עם הבן שלי.
כן, הוא גם.
הוא? מיתולוגיה יוונית, רומית, סקנדינבית, הילד בשמיים.
באורות.
ממש.
אז כן, השם המדעי שלו הוא פיניקס דקטיליפרה.
נכון.
ממש פה, איפה שאנחנו גרים היום, לפני אלפי שנים, כל האזור של החוף, בין בקעת הירדן לים התיכון, נקרא פיניקיה. זה השם היווני לאדמה סגולה. למה אדמה סגולה? זה השם שניתן לאזור, כי ייצרו פה צבע סגול, שעשו מאיזשהו סוג של חלזונות ים ארסיים,
מה?
שהפיקו מהם צבע, בזמנו השתמשו בדברים טבעיים.
היה פה חלזונות ים ארסיים סגולים?
כן, והפיקו מהם צבע
מה?
סגול.
מה הם לקחו?
שאלה טובה, אבל הצבע, הזה, הצבע הזה נתן את השם, והפך את האזור הזה למפורסם.
Okay.
עכשיו, בגלל שהתמרים צמחו פה בשפע, בפיניקיה, האמינו שמדובר במולדת שלהם, וכינו את התמר בשם הפיניקס או עץ הפיניקיה. והוא היה הסמל של האזור, ויש מטבעות פיניקים כבר מאותה תקופה, שבאמת מוטבעים עליהם תמרים, אפשר לראות את זה.
כלומר, אתה אומר שהמילה פיניקס הגיעה מפיניקיה?
המילה פיניקס הגיעה מפיניקיה.
כלומר, היא לא הגיעה אולי בשלב מאוחר יותר, בגלל התודעה של עוף החול?
וכאן נכנסת המיתולוגיה. מיון לאון, איך השם פיניקס מגיע למיתולוגיה ולעוף החול, הם מחברים את התמרים לעוף החול, כי עוף החול נוצר כל פעם מחדש בחול, וגם לעץ התמר, כמו שאמרת, יש את היכולת להתחדש אחרי שריפה מהנצרים שנוצרים מהבסיס שלו. בספר ההיסטוריה הטבעית, שנכתב ממש בתחילת המאה הראשונה לספירה, פיליוס הזקן מתאר את ציפור עוף החול, שבונה את הקן שלה בראש עץ התמרים, ואחרי 500 שנים הציפור עולה בלהבות מהשמש ונולדת מחדש, ומהאפר שלה גם התמר נולד מחדש. ועל החיבור הזה התמר מקבל את השם המדעי שמתחיל במילה פיניקס.
כן, אבל תדע לך שהיום גם באריזונה יש הרבה גידולי תמרים. יש בקליפורניה בארצות הברית ובאריזונה.
פיניקס אריזונה.
פיניקס אריזונה. אז אמרתי, רגע, אולי יש קשר בין תמרים לשם פיניקס גם שם. אתה יודע מה זה לעשות גוגל פיניקס ודייטס?
ומה?
אתה רוצה שאני אספר לך על עשרת המקומות הטובים לדייטים בפיניקס אריזונה?
זה נחמד. אחרי... כי אני גם, אני כתבתי דייטס דישז, וקיבלתי מנות לערבי דייט מוצלחים.
פשוט, עכשיו אני באמת, אני ימים ישבתי לתוכנית הזאת, באמת, אחרי שעתיים בערך, אמרתי, טוב, אני משחררת את העניין של פיניקס אריזונה ותמרים, אני מצטערת, אני ממשיכה הלאה.
אז אני גם ממשיכה הלאה. אז אמרתי שהרומאים מאוד אוהבים את העץ הזה, הם אוספים אותו פה, בכיבושים שלהם, מביאים אותו לרומא שמה, הוא לא מפיק פירות, כמו שאמרת, הוא לא מפיק פירות מעל האזור קו 35,
כן.
בגלל האקלים האיטלקי, אבל בהחלט הם משתמשים בעלים שלו כקישוטים, הוא מאוד מאוד סימבולי, יש המון ציורי קיר, פסיפסים, אומנות מהתקופה הזאת, שרואים בדקלים של תמרים, כולל אפילו תיעוד של צנת הגינה מחתונת אלכסנדר הגדול, אלכסנדר מוקדון עם קליאופטרה. וקצת אחרי התקופה הזאת, אנחנו מדברים בערך 300 לפני הספירה, סוחרים מביאים את התמרים איתם לדרום מערב אסיה, ולצפון אפריקה וספרד, וכך הוא מתפשט לו בעולם, אבל נשאר הכי פופולרי באמת, במדינות שהאקלים מאפשר לו להפיק פירות. עוד שני פרטים מעניינים שחשובים היסטורית, ונסיים בנקודות האלה. אחד, מחקר גנומי שנערך בקמפוס באבו דאבי, החברים החדשים שלנו, קמפוס של אוניברסיטת ניו יורק לביולוגיה גנטית וביולוגית. הראה שזני תמרים מבויתים מצפון אפריקה, כולל המג'הול, כן. אהוב עלינו, mm-hmm. מחלאה של תמרים מזרח תיכוניים, לזן בר של תמרים מקרטים, והזן הזה, המג'הול...
שאגב, זה מאוד הגיוני, כי המג'הול במקור הוא ממרוקו, שזה די קרוב לקרטים.
מאוד קרוב. Mm-hmm. והזן הזה, המג'הול, מתועד לראשונה ברשומה ארכיאולוגית מצפון אפריקה מלפני 2800 שנה, שמחברת את זה לזה שהזן ההיברידי הספציפי הזה, כנראה התפשט לצפון אפריקה על ידי הפיניקים. Mm-hmm. ועובדה שנייה ואחרונה ומעניינת לקינוח, מידע עד כמה התמר עמיד תמר. בשנת 2005 הונבט בישראל גלעין תמר שנמצא בחפירות במצדה.
שזה מטורף.
כנראה מזן נכחד שנקרא תמר מדבר יהודה. גלעין מלפני 2000 שנה.
כן.
גדל בהציץ כבר כמה שנים, עד שבשנת 2011 הוא הגיע לגובה של 2.5 מטרים, ונטעו אותו מחדש בקיבוץ כתורה. Mm-hmm. ונכון לשנת 2020, מדובר בזרע העתיק ביותר mm-hmm. המקורי.
שהנביטו.
שהנביטו, לקחו, מצאו זרע. כן. בין 2000 שתלו אותו באדמה, הצליחו להפיק ממנו עץ, הבעיה היחידה, צמח עץ זכר. וצריכים נקבות כדי לייצר נכון. פירות. אז הנביטו עוד כמה, יש כבר 6 עצים מאותו זן עתיק, מתוכם 2 נקבות, אז בקרוב או שיהיה לנו את היין ששתה הורדוס, או שיהיה לנו את התמרים שאכל ישו, אבל ייפתח פה ענף תיירות מקראי חדש לגמרי.
תקשיב, זה מרתק העניין הזה, כי בעצם התמר הזה שהנביטו, זה תמר שמצאו בחפירות, ויודעים בוודאות שהוא שייך לתקופת המרד הגדול. כלומר, זה בוודאות תמרים שאכלו במצדה. איפה שהוא נמצא, הם ממש הצליחו לתארך אותו לשנים ספציפיות, זה מה שאכלו. עכשיו, מה שמדהים, שבהמון כתבים יוונים ורומים מדברים על כמה שהתמר של ארץ ישראל היה משובח. אז יש גם תשוקה נורא נורא גדולה למצוא ולראות א', האם הוא היה טעים, ודבר שני, שיודעים שהוא שימש גם לצרכים רפואיים. אז כלומר, גם בעניין הזה יש איזשהו רצון מאוד מאוד גדול לטעום אותו, ו... תקשיב, כאילו, להצליח להנביט זן שלא גדל פה, שנכחד לחלוטין מהאזור, ולראות גם למה הוא דומה.
אתם לא מבינים כאן, אנחנו מתרגשים. זה ברמת שימצאו ביצה של דינוזאו, ויצליחו לגרום לה לתקוע, להוציא דינוזאו.
אתה יודע איזה מטורף זה, אבל שבאמת, גלעין יבש מצליח לנבוט אחרי 2000 שנה.
מטורף.
זה מטורף.
מטורף.
מטורף גם החוקרת שלא התייאשה והחליטה שהיא מצליחה לעשות את זה. הרגע, דבר אחרון שאני רוצה להוסיף על זה, זה שלפי הסימנים שרואים של הצמח שנבט שם ושגדל עכשיו, מה שמדהים זה שבגלל שהוא כבר מצמיח, אלים, ואנחנו כבר מתחילים לראות את הצורה של העץ, אז הוא מאוד 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 מזכיר את החיאני. כלומר, את הזן ש... כן עשה עלייה באיזשהו שלב כאן לארץ, וזה מסקרן מאוד לראות האם מה שהיה קיים כאן לפני 2000 שנה, דומה או זהה...
מטורף.
לזן שהגיע בהמשך ביבוא בשנות מחול. ה-30 מחול.
אוקיי.
מה שבאמת מקשר אותי לתמר בארץ ישראל. Mm-hmm. הגידול תמרים באמת היה ממרכיבי העושר של ארץ ישראל. זה, דיברו על זה גם היוונים וגם הרומאים, וגם, כמו שאמרת, בתנך ובמשנה והכל. ובימי הביניים התמרים הלכו ונעלמו מהארץ. היו כאן זנים נהדרים, אבל לא נותר מהם זכר. בשנות ה-30 היה כאן איזשהו גיאוגרף בשם רובינסון, סייר בארץ, והוא כותב שהוא לא מצא בכלל תמרים בעין גדי, בכלל, ובכל יריחו, שבספר שופטים נקראה עיר התמרים, הוא מצא רק עץ אחד של תמר. זה הרמה של לא היו כאן תמרים בארץ.
הכחדה.
הכחדה מוחלטת של הענף. אנחנו מדברים על ראשית המאה ה-20, היו פה בסך הכל 250 דונם של תמרים. זה כלום.
כמו הענבים.
נעלם. ב-1924 הביאו לארץ כמה חותרים ליישובים ככה שבאזור הצפון, אין חרוד, גן יא', נעלה על קיבוץ כנרת, אבל הגידולים לא הצליחו.
חותרים זה... צמחים ילדים שצומחים מהבסיס של הגזע, של צמח אב, פשוט אפשר לקרות את זה ולשתול את זה מחדש,
נכון.
צומח עץ חדש.
ואז אתה גם יודע שזה כבר נקבה, ואתה באמת שותל נקבה.
ולא מבזבז שנים של גידול בשביל בדיוק. זכר, יפה, אוקיי.
בשנות ה-30 מתחילים להביא זני תמר מעיראק וממצרים, נוטעים את זה בהתחלה ביישובי עמק הירדן, עמק mm-hmm. בית שאן, mm-hmm. וב-1933 יצא למבצע חשאי האיש שנתן פוש לכל ענף התמר בארץ, מחדש ענף התמר בישראל, אבי התמר המודרני בישראל.
אליעזר בן יהודה של התמרים?
לגמרי. בן ציון ישראלי הוא איש קיבוץ כנרת שבכלל, פרק על תמר בלי להזכיר אותו, זה חטא גדול. אוקיי. ממש. בן ציון ישראלי הוא הביא לארץ ב7 מבצעים שונים, שהלכו והפכו ליותר ויותר גדולים ונועזים עם קום המדינה, 60,000 חותרים, שהוא בעצם גנב אותם ממדינות כמו עיראק, אלג'יר, מרוקו ואיראן.
הבריח אותם לפה?
הבריח אותם, כי המדינות שמרו בקנאות, לא הסכימו לתת את זה, כי זה באמת ההון הכלכלי שלהם, התמרים.
כן.
את התמרים האלה הוא נטל לאורך כל בקעת הירדן, והערבה הוא זה ששכנע את מדינת ישראל להביא את התמר לערבה.
הגידול מספר 2 ביצוא היום.
כן, כן.
מטורף.
הוא התעקש על זה.
וואו, כל הכבוד.
עכשיו, הוא, במהלך המבצעים, היה איזה מבצע באיראן, הוא הגיע לארץ לחופשה ממש קצרה כדי להשתתף בארץ במטס, מעל קיבוץ מעגן, לזכר צנחנים שנפלו במלחמת העולם השנייה, והוא נהרג.
נהרג במטס?
המטס הזה התרסק לתוך הקהל, ב-1954.
איזה ביש.
והשותף שלו למסע, יאני אבידוב, שהוא בן ההלל, הוא המשיך את דרכו. ועד היום המצבה שלו נמצאת בבית הקברות בכינרת, אפשר לזהות אותה מצויר עליה דקל, ועל שמו גם יש מטע מאוד מפורסם, נאות בן ציון בקיבוץ אילות. ומה שחשוב כן להגיד, כי בנרטיב הציוני של כיבוש האדמה, חשוב להבין, אתה יודע, יש לי דברים טובים ולא טובים להגיד על הנרטיב הזה, אבל התרומה שלו נחשבת להרבה יותר גדולה מרק הבאת מרים לארץ, כי תוך כדי המסעות שלו בארצות המזרח, הוא נפגש עם הרבה קהילות יהודים, לפעמים הוא היה הראשון, שבכלל הביא להם את בשורת התקומה היהודית הציונית בארץ ישראל. הוא גם נלחם על להביא לארץ את יהודי קורדיסטן ועיראק. הוא ביקר את האנוסים באיראן. כאילו, הבן אדם הזה הוא...
בנת המדינה.
חלק גדול מבניין הארץ.
כל הכבוד.
מאוד חשוב. ועם הכבוד הזה למגדל כן, הראשון,
כן.
בוא נדבר עם מגדל עכשווי.
יאללה, בואי נדבר.
למי אנחנו מתקשרים?
אנחנו מתקשרים לדני לבל ממושב תומר, הוא חקלאי והוא מגדל תמרים.
ממושב תומר.
לנו. מושב תומר.
זה מקסים.
מפתיע שהוא מגדל תמרים?
הייתה לו ברירה.
הצטרפות מקרים?
קוראים לזה הסללה.
הסללה. הלו, הלו, הלו.
היי.
שלום.
מה שלומך, דני?
אחלה, תודה.
אנחנו הורדנו אותך רגע מעץ, או שאתה עדיין לא התחלת את הגדיד?
לא, אני הגעתי הביתה לא מזמן, התקלחתי, חיכיתי לשיחה.
איזה כיף.
איפה נמצא בדיוק מושב תומר?
בביקה, בין גלגל לפצל, מכירים?
אפרת מכירה את כל הארץ, קדימה ואחורה.
משתדלת.
אני אין לי מושג.
בערך 15 קילומטר צפונית ליריחו.
אוקיי. ואתם כבר נמצאים בגדיד?
לא, לא, אנחנו עוד לא התחלנו.
ספר לנו הכל.
יש גדיד מוקדם של מוצר שנקרא בונבון. זאת אומרת, זה תמר השישי. יש לו כמה שמות. כשגודדים אותו, שהוא רק מתחיל להבחיל, להפוך מצהוב לחום. עוד לפני שהוא מתייבש. והוא נשאר כזה מאוד עשישי, מאוד לח, ומחזיקים אותו בהקפאה. זה מוצר יוקרתי כזה, והצריכה שלו גם מוגבלת. עם זה אנחנו התחלנו השבוע, פחות או יותר, השבוע, בשבוע הבא. זה תחילת הגדיד. אבל ככל שמדובר בתמרים יבשים, אתם יודעים שתמרים מחזיקים בהקפאה ומשווקים אותם כל השנה.
כן.
בניגוד לפירות אחרים שיש להם חיי מדף קצרים וכן הלאה. אז תמרים, כשמיישמים אותם בהקפאה, הם צריכים להיות עם אחוז לחות נמוך יחסית, משהו כמו 25% ולא יותר.
כן.
ושהם יחזיקו בהקפאה שנה שלמה. אז אנחנו מחכים שהפרי קצת יתייבש על העצים.
איזה זנים אתה מגדל?
אני מגדל מג'הול.
ובמג'הול הגיוני באמת לעשות את התהליך הזה של... הקפאה ולא לתת לכל המג'הולים להתייבש על העץ?
לא, אנחנו נותנים להתייבש לא לגמרי, עד רמה מסוימת, כי אם אנחנו נגדוד את זה ממש רטוב לך, אז יהיו המון פגיעות מכניות שיורידו את האיכויות, יהיה פחת גדול.
כן.
זאת הסיבה שאנחנו מחכים שזה טיפה יתייבש, כדי שזה לא ייפגע בתהליך של הגדיד והמיון.
כמה זמן עובר מרגע שבאמת יוצאים הפירות ועד התהליך שבאמת גודדים אותם?
תפרחות מגיחות מעץ במרץ נגיד. במשך מרץ ואפריל אנחנו מאבקים.
כן.
אוקיי.
זה במרץ ואפריל. ואחר כך יש חנתה ובמשך הקיץ הפירות גדלים על העץ. ואנחנו מתחילים לגדוד בתחילת ספטמבר בדרך כלל.
אז מה זה אומר שכמה פעמים בשנה בערך מטפסים על עץ? כאילו פעם אחת באבקה?
לא, לא, מטפסים מלא פעמים.
מלא פעמים?
בוא נגיד, אם נתחיל מתחילת העונה, בהתחלה עושים פעולה שנקראת קיוץ. זאת אומרת, מסירים את הקוצים מהענפים.
אוקיי.
עכשיו זה קשור לקיץ. אוקיי.
לא, לא, קשור לקוצים. זאת הפעולה הראשונה, כדי שאחר כך נוכל לעלות, להפרות, לדלל... הדילול הוא שלב מאוד, פעולה מאוד קריטית וגם ארוכה, לוקח הרבה זמן, זה משהו כמו חודש וחצי. פשוט צריך לעבור אשכול, אשכול וסנסן, סנסן, ולדלל את זה לכמות מסוימת של פירות, כי אנחנו רוצים גודל. ככל שאנחנו מדללים יותר, אז הפרי יותר גדול, זה יותר מבוקש.
והמג'ול מאוד גדול ומאוד מבוקש גם.
בכל זאת, שאנחנו גודדים, אז יש הרבה איכויות, שהן גם לפי גודל נקבעות, וגם לפי דרגת שלפוח. אתם יודעים מה זה שלפוח?
השלפוחיות של ההיפרדות של הקרום.
בדיוק. כשיש שלפוח, זה מוריד את האיכות של הפרי, כי אז הוא מחזיק פחות טוב בהקפאה.
אז בעצם כשאתם גודדים את התמרים, אז אתם עולים כמה פעמים קטיף של אחד-אחד, ולא ממש מורידים את כל ה...
לא, בשלב מסוים, כשאנחנו גומרים את הפעולות של הדילול, אז יש תהליך של פשירה של אשכולות, כדי שהם לא יישברו, ואחר כך יש פעולה שנקראת קיוס, עם כף י' ו' סמך, שאנחנו מחצים אותם בסקים. כדי שאלף כל הציפורי ושאר המזיקים לא כלו לנו אותם, ובית, כי אם יש נשירה, התמרים נשרים לתוך הסך, ואחר כך הם נכונים לאסוף את זה, הם לא נופלים לרצפה.
כן.
כשמתחיל הגדיד, אנחנו עושים סבבים. זאת אומרת, בערך בחודש וחצי האלה, אנחנו פעם בשבועיים עוברים על כל עץ, ורק מה שבשל ומוכן למאכל ולגדיד, רק לתמרים האלה גודדים.
אוקיי. Okay.
פשוט מנערים את האשכול לתוך הסק בעדינות, ובסק יש פתח כזה שממנו ממלאים דליים, ואחר כך wow. ממלאים, שמים בארגזי קטיף, ומשם זה הולך לבתי אריזה.
מעניין. אוקיי. Okay. רגע, אם מכסים את התמרים בסקים, זה אומר שבעצם לא מרססים אותם בכל התקופה הזאת?
תראה, אני במשק שלי, אנחנו אורגנים.
שזה בכלל מסמך אותם.
אז אנחנו מאוד. בכלל לא מרססים, ולא מרססים מסביעה, ולא משתמשים בדשנים כימיים ובחומרים כימיים, אבל גם למגדלים הקונבנציונליים הרגילים, שזה כמעט כל השאר המגדלים, גם מוגבלים מאוד, ובאופן כללי אפשר להגיד שתמרים לא, את הפרי עצמו לא מרססים.
אוקיי, באופן כללי אתה אומר.
מאוד משמח, ממש ממש
משמח. בניגוד לשאר גידולים שהם מקבלים די הרבה ריסוסים, תלוי בסוגים ובזנים, בתמרים לא מרססים.
תגיד, כמה מים צורך עץ התמר? המון, נכון?
ביוני-יולי עץ תמר צורך כ-800 ליטר מים ביום.
ביום?
עץ אחד.
ביום.
זה כמעט קוב מים.
ב-750 עד 800 ליטר מים ביום.
כמה עצים יש לך?
בדונם יש 12 עצים.
אוקיי.
זאת אומרת, אנחנו משקיעים בערך 9 קוב לדונם ליום.
תורף.
וואו.
ביוני-יולי שאנחנו רוצים שהפרי יהיה מאוד גדול, זה האינטרס שלנו, כי זה מה שהשוק דורש.
אתה יודע שכשאני שמעתי את המספר הזה לראשונה, לפני כמה חודשים, אמרתי, טוב, זה מישהו שלא מבין, עברתי למישהו אחר, אמר לי את אותו מספר, אמרתי, טוב?
בין 750 ל-800.
תורף, מדהים.
אבל זה רק תקופה של איזה חודש וחצי, כמובן. מתחילת הגדיד, אנחנו מורידים את כמויות המים, לעזור לתמרים להתייבש.
כמה זמן נמשך גדיד?
אמרתי, בערך חודש וחצי, עד חודשיים.
ואחר כך יש איזושהי תקופה קצת של מנוחה, או שמיד צריך להתחיל לעבוד על העונה הבאה?
לא, אחר כך אנחנו מטפלים במטה, גוזמים, מביאים את הסקים, שוטפים, יש כל מיני פעולות תחזוקה, ומחכים לינואר, שהפעולות האלה נגמרות בערך בנובמבר. ואז יש לנו לא הרבה זמן חופש, איזה חודש, חודשיים, ובינואר מתחילים את הקיוץ, את הורדת הקוצים. ואז מתחיל התהליך מחדש.
טוב, יפה מאוד.
יפה, למדנו מלא.
תודה רבה.
זה הכל?
זה הכל. אתה רואה, לא כאב מדי.
אתה יודע מה, זה ממש לא כאב.
ברור. תודה רבה, דני.
דני, תודה רבה, המון תודה.
בהצלחה בגדיד, מחכים לתמרים, תודה.
שיהיה לך יום טוב. יאללה, ביי. נדבק בחיידק.
לוקסי, אני סיפרתי לך בעצם שאני גרה עם מגדל תמרים בביתי.
עומרי סמדר, הדי-ג'יי?
עומרי היה בשנת שירות.
נו.
בלוטן. בערבה,
נו.
וכל השנה הוא התעסק עם תמרים.
את רצינית.
כן, עכשיו, זה? מאז, כן, הוא, כן.
באיזה זלזול אמרתי את זה.
לא, אתה יודע.
כאילו, הכי רחוק ממה שאני מכיר.
יכול לוחס על אצבעות הנגן שלו. נו. עכשיו, ומאז, כל פעם שאנחנו נוסעים לערבה או לבקעה או לא משנה מה, הוא רואה מטה תמרים, הוא מזדקף. ישר יש לו את הפ... כמו הנדימן שקיבל מקדחה, כאילו.
כן.
את יודעת שבדיוק זה תקופת הקיוץ, כזה. מה? אוי, תראי, הם כבר שמו דברים על החרוטים. על מה? הוא כאילו כזה, יש לו כל מיני מונחים כזה. עכשיו, זה רץ במשפחה, אח שלו עכשיו היה שנה בסמר.
נו.
הם ממש אוהבים לגדל תמרים במשפחת סמדר.
חמוד מאוד.
כן.
חמוד מאוד.
כן.
אפרת?
מה?
בוא נצא להפסקת קפה.
יאללה.
הפינה הפסקת קפה משודרת בשיתוף פעולה עם קפה אלית שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו אליכם בכל שבוע מחדש.
והיום.
על מה מדברים היום?
היום אנחנו מדברים על קטן ואיכותי. בדיוק כמו התמר, אנחנו מדברים על האספרסו.
איזה חיבור, איזה תותחית, איזה חיבור. שנים בביזנס היא יודעת את כל הטריקים. על אספרסו?
היום אנחנו מדברים על אספרסו, מאיפה הוא בכלל הגיע לעולם? מה קרה שיום אחד מישהו חשב להכין קפה דווקא ככה? אז החלטנו להרים טלפון לשי בניאל, חבר שלנו שי.
כן.
מנהל ההדרכה של קפה אלית.
אני מת עליו.
שיספר לנו.
בוא נתקשר. הלו, הלו, הלו.
שלום.
מי זה? זה חבר שלנו, שי בניאל.
שי, הכיסא פה לידי ריק, למה אתה לא פה? אני כבר רגיל.
אני בדרך.
אני בדרך, סימן קריאה. תגיד, אנחנו יושבים לנו כאן באולפן, שותים לנו אספרסו, אבל, ופתאום כזה קפץ לנו בראש, שתכלס, אנשים מכירים אספרסו, אתה יודע מה, משנות ה-90 בעצם, אבל הם לא יודעים שלקפה הזה יש היסטוריה מרתקת מאחוריו, שכאילו בשביל להבין את האספרסו היום, צריך להבין מאיפה הוא הגיע בכלל.
או, תודה ששאלת אותי.
או.
יפה, את יודעת שיש לי תואר שני בהיסטוריה?
לא.
בכלל אני עושה קפה כי אני אוהב היסטוריה.
אתה היסטוריון?
הכל היסטוריה בכלל.
וואו.
יש מצב, כן, כן, רואים, הלך לראות היסטוריה ואני עושה קפה. אלם חיי.
זה כמו מלצרית בהוליווד.
לא, זה כל הלילות האלה שהוא צריך להישאר ער בשביל המבחנים ומכינות קפה ועוד קפה ועוד קפה, זה כמוך, שלמדת ללימודי רפואה, ואז אמרת, אוקיי, אבל בינתיים אני אבשל משהו טעים, נשארת בזה. אוקיי, כן, כן, שי, סליחה.
וידאו, קפה זה חברו הטוב של הסטודנט.
כן.
עוד אצלי. טוב, בואו נדבר שיהיה על אספרסו. הרבה אנשים שותים אספרסו, אבל בעצם לא מבינים שאספרסו קשור למהפכה התעשייתית.
אה?
עכשיו תשאלי אותי איך.
איך?
מי שהמציא את האספרסו ב-1883, בחור בשם סארה, רצה לעשות קפה מהיר וקפה שנחלט בקיטור, מהפכת הקיטור, הוא רצה מכונת קיטור.
אה, עם כל המהפכת העשייתית.
בדיוק.
וואו.
אמר, יש פה קיטור, מה נעשה איתו?
מה נעשה עם כל הקיטור הזה?
והמשמעות של המושג אספרסו זה קפה מהיר. קפה שנחלט בלחץ הקיטור. ומה שיצא באספרסו הראשון זה בעצם היה קפה פילטר מהיר, שפשוט דחפו ווליום גדול של מים, בלחץ, דרך הפקת קפה תחון.
אין זמן, במקום לעשות פילטר בסבבה, אין זמן.
לא, צריכים לצאת למפעל.
פילטר מהר.
כן.
חפשו, תכתבו באינטרנט, ויקטוריו ארדואינו, שזה בעצם יצרן של מכונות קפה בשנות ה-30 ו-40. יש פוסטר מאוד מפורסם של אדון במעיל רוח כזה צהוב, תלוי מרכבת, והיד מושטת עם כוס אספרסו, והמכונה שנמצאת ליד הרכבת זה קפה מהיר. ואם תשימו לב, האספרסו הוא שחור, הוא בלי ראש הקרמה.
בלי הקרמה.
בדיוק, איזה פילטר. הקרמה מופיע רק אחרי מלחמת העולם השנייה, כשכבר פבוני נושא פטנט על מכונה שמשתמשת בלחץ מים ובטמפרטורה שבין 88-92 מעלות, ופתאום הנה יש תרכיז עם התחליב.
וואו.
וזה כבר רק אחרי מלחמת העולם השנייה, זה משהו מאוד חדש.
מה זה ממש, זה 70 שנה.
אתה קולט שהציור הזה של של הקפה פילטרה, זה נטול הקרם הזה, כמו למצוא הירוגליפים, שרק ככה אתה מבין מה אכלו שם ומה שתו שם. זה לא אותו דבר, זה לא טעים. זה הרבה פחות.
זה לא טעים, פלט.
אין את הגוף הזה, את העיגול הזה, אתה.
לא, זה מים.
שאלה, טעמתם פעם קרמה לבד?
כן.
ו?
אני מאוד אוהב.
אין בזה המון טעם, אבל יש בזה...
לא, זה יש את המרקם.
יש בזה אוויר, יש בזה טבועיות, יש בזה את ה...
יושב על הלשון, זה מה שעוטף את הלשון.
הארומות שכאילו שכזה כלואות בתוכו, שזה נורא כיף. זו תשובה נכונה, שי?
נכון, לא נכון. בקפה אין לא נכון, לא נכון.
בעיקר הקרמה יוצרת מרקם טקסטורה של מלאות כזאת, וגורמת להפיצות בלשון. אבל הטעם הטוב הוא בעצם מגוף המשקה. אני, אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות, זה לשים את האספרסו, לתת לו לעמוד איזה 3-4 דקות, פתאום כל הפירותיות והמתיקות שיש בקפה יוצאת החוצה, וזה פי אלף יותר מתאים.
אתה מקבל אספרסו ומחכה שהוא יתקרר בשביל ליהנות ממנו, כאילו בדיוק בשלב שבו אני קוראת למלצרית ואומרת לה, תחליף לי בבקשה את הקפה, כי הוא עמד על הדלפק יותר מדי, אתה אוהב את זה.
תורה, איזה מוזר אני.
אין, אנחנו משלימים את השני.
עוד גילי. עוד גילי בחייך, אני מקנה.
אני אומר לך, תנסו את זה, זה חבל, אז מה זה, מה משהו טעים. ועכשיו בוא נדבר עוד על ההתפתחות של האספרסו. אז בעצם מה שקורה, חברה בשם פאמה, כן. מוציאה מכונה בשם E61, שזה בעצם הטכנולוגיה שהיא פחות או יותר הגדירה את איך מכונות הקפה עובדות עד תחילת שנות ה-90. ובשנות ה-90 פתאום מופיעים מכונות אספרסו שיש בהם גם דוד בשביל הקפה וגם דוד בשביל הקיטור, ומופרדים כדי ליצור ולשלוט על הלחצים. ובתחילת שנות ה-2000 ובואך עכשיו יש כבר כל מיני מכונות שיש להם שלושה דוודים, ומכונות ששולטות על הלחץ בראש ממש עד ה... יכול להגיע לדיוקים מאוד מאוד גדולים. Mm-hmm. ואתה רואה גם שיש שיטות של לחלוט אספרסו שכבר לא מדברות על 7-9 בר, טמפרטורה של 88-92 מעלות, עם מנה של 7-8 גרם בזמן מיתון שבין 20-30 שניות. פתאום מותר גם לחלוט אספרסו ב-20 גרם. ל-50 שניות, וטמפרטורה של 84 מעלות. המשחק הוא אינסופי פתאום.
כן.
וזה האבולוציה של האספרסו.
מרתק.
אני אומר, נלך אלייך הביתה אחרי התוכנית.
כן.
נשתמש במכונה הנהדרת והחדשה שלך, נעשה לנו אספרסויים.
כן.
נחכה, נעמוד, נסתכל עליהם. נביא מדחום, 55 מעלות, נשתה, נלגום ונראה.
יאללה.
יאללה.
יש. שי בדניאל, תודה רבה שהיית איתנו.
ביי.
ביי. אני מת אליו, הוא מצחיק אותי כל פעם מחדש. אני רוצה אותו פה איתי, באופן כללי, לא קשור לתוכנית, שיצחיק אותי במהלך היום.
שיעשה פינה?
שיעשה פינה קבועה בחיים שלי.
אוקיי. ועכשיו,
כן.
הסתיים לו החודש.
כן.
ולכן אנחנו בוחרים את הזוכה בתחרות הקפה החודשית שלנו, והיה לו קל, תקשיב, היו...
לא מעט.
לא מעט, עשרות, כמעט, לדעתי מאות אנשים ששלחו תמונה של הקפה של הבוקר שלהם, והיה קשה.
היה קשה, כן. אבל היה תמונה אחת ששנינו הסכמנו עליה.
כי פשוט עשתה לנו כזה...
בלב.
בלב, בלב, כי בכל זאת אחד הדברים הכי לא נעימים שיכולים לקרות לבנם בתקופה הזאת זה בידוד. אז... וזה ששלח לנו תמונות של קפה מהבידוד.
תום צפריר.
עד שנשברנו ואמרנו, טוב, יאללה. תום, בוא נעזור לך לעבור את הבידוד בשלום.
תום צפריר, תודה רבה ששלחת לנו את התמונה שלך. אנחנו מקווים שאתה תוכל להתפנק אם אתה עדיין בבידוד.
בעצם בבידוד יש לו מלא זמן לעשות תמונות יפות.
400 שקלים בשוברים לקנייה באתר של קפה אליט בדרך אליך.
ברכותיי, תום. תהנה, תשתה איזה קפה.
קפה קטן עליי. שבוע הבא אנחנו חוזרים עם תחרות חדשה, עם הפרסים שלנו, עם תמונות חדשות שנרצה שתעלו ותתייגו אותנו, כל הפרטים בשבוע הבא.
יס.
ובינתיים...
ממשיכים לדבר על תמרים? אז אנחנו חוזרים לדבר על תמרים.
כן.
עצרנו עם דני ממושב תומר שמגדל מג'הולים.
כן.
ובאמת מג'הול זה הזן הכי... ידוע פה בארץ.
כשאנחנו עוצמים עיניים וחושבים על תמר, אנחנו חושבים על מג'הול, פחות או יותר, תמר מיובש.
אני חושבת שהיום התודעה הישראלית היא באמת לחשוב על מג'הולים.
כן.
קצת חבל, כי יש עוד המון המון זנים אחרים נהדרים, לא פחות. Mm-hmm. רוצה לספר לנו על זני התמר?
תראי, יש כמה מאות זנים של תמרים שמגדלים.
יש לי זמן?
יש לך זמן.
מה יש לי לעשות בחיים?
אז למעלה מ-50 מהזנים האלה מגודלים באמת באופן מסחרי מוביל בעולם. פה בישראל מתרכזים בערך ב9 זנים. ובואי ככה נעבור עליהם די מהר, כי זה באמת קצת מייגע, זה המון זנים.
אבל אתה יודע מה? אבל זה דווקא מגניב. כי זה לא כאילו, אתה יודע, אז דיברנו על זני גזר, שאמרנו אין באמת הבדל בין גזר כזה לאחר, או בין קרישה כזאת לאחרת. בתמרים בטח שיש הבדל, וזה כמו הבדל בין תפוח אדום לירוק.
לגמרי. ככה, אני פשוט אתחיל, אוקיי? יש לנו את הדקל נור, שזה התמר הכי נפוץ בעולם, שמגיע מתוניס, ויש לו טעם די מעודן.
הוא מדהים.
הוא ארוך, יש לו צבע של דבש בהיר, הוא די רך יחסית, ויש בו הרבה סוכרוז, בניגוד לפרוקטוז שיש בשאר התמרים.
שזה פחות בריא.
אבל גם משפיע על הטעם שלו, הוא יותר מעודן, והוא עשיר מאוד מאוד בסיבים תזונתיים, כמעט 6 גרם לכל 100 גרם תמרית.
ואני מתה עליו.
את מתה עליו. הוא הפייבורית שלך.
אני מאוד אוהבת גם הג'הולים. טוב, תסיים את הכל ואז נדבר עליי.
אוקיי.
למה לדבר עליי?
אוקיי. יש את האמרי, שזה תמר מצרי, עם פרי גדול ומאורך בצבע אינברי, שיש לו מרקם קצת יותר פריך, והוא נורא נורא מתוק, והוא עשיר במינרלים ובאבץ באשלגן, והוא מאוד מאוד מתאים למילוי בשקדים ואגוזים בגלל הצורה שלו.
אתה ממלא תמרים בשקדים ואגוזים?
אני אדבר על זה בשלב המטבח, אבל כן, יש לי מה להגיד. אבל זה גם התמר שבעיקר משתמשים בו לממרחים, של עוגיות וכאלה.
אני לא בטוחה שאי פעם אני אוכל להסתכל עליך באותה מידה.
למה, שאני ממלא תמרים?
זה חמוד מאוד, זה מאוד... פעמי.
אני לא איפול למלכודת שלך, אני לא אסתה למטבח, אנחנו נשאר בזנים ואני עובר לזן הבא.
אוקיי, כן.
זן בשם דראי, על שם היובש שלו, זה המקק המצוי.
השחור, זה השחור.
זה השחור, בדיוק, שחור, מקומט, יש לו טעם שוקולדי, הוא מגיע מעיראק, עשיר מאוד באשלגן, הוא טוב מאוד ללחץ דם. וכן, זה מה שהכי מפחיד אותנו כשאנחנו רואים תמר זרוק על הרצפה. את מכירה את הסרטונים האלה של החתולים ששמים לידם מלפפונים, והם חושבים שזה חיה ובורחים, נבלים וקופצים? אז נראה לי אצל בני אדם, אם איזה תמר מתגלגל מתחת לשולחן, וככה מתכופפת להרים ורואה אותו, את כיף לב, זה הדראי.
כן.
יש חדראוי, עוד תמר מעיראק, הרי הרבה שמות של עיראקים מסתיימים בווי, אז החדראוי זה התמר העיראקי הקצרצר, וגם הטעם שלו מזכיר שוקולד, גם הצבע שלו רך, בשרני, מאוד מאוד נמס בפה. היתרון שלו, אומרים שהרכב סוכרים שלו ספציפית, מותיר אותו להכילה גם למי שחולה בסוכרת, כמובן בכמות שמתאימה לו, והקריין אינו רופא, וגם לא למד 6 שנים.
אני הבאתי את ההמלצות של אגודת הסוכרת בהמשך.
כן, באמת?
כן.
אני אשמח לשמוע. עוד סוג זה הזהידי, זה התמר הצבעב העגול שמגיע מעיראק, שהוא יבש ומתוק, והוא הכי מזכיר תמר טרי בצורה שלו.
כן.
נמס בפה, וזה התמר שהקליפה שלו נפרדת הכי בקלות מהפרי עצמו. ובגלל הגודל שלו, שהוא קטן יחסית, אז אפשר לדחוף ממנו יותר מאשר תמרים רגילים, כי הוא כמובן מכיל פחות קלוריות, כי הוא יותר קטן.
איזה תאכל צימוקים וזהו, מה?
אבל אני אוהב צמרים.
על מי אתה עובד, אורן לוקסמבורג?
אני שם לך תמר, אני שם לך צימוק, מה את בוחרת?
תמר.
טראם.
לא בגלל הגודל.
לא קשור לגודל.
אני חושבת על צימוקים.
כי אחד יותר טעים מהשני, אז אני אסתפק בשלושה זהידים.
כן.
שלושה שהידים, שלושה זהידים. אחייני זה התמר שאנחנו מכירים בתור תמר לך, הוא לא מקומט כולו, הוא לא מיובש. בגלל שהוא לא כל כך מיובש, יש בו גם פחות סוכר, חצי מכמות הקלוריות, הצבע המקורי שלו אדום, עד שהוא מתייבש, אז הוא נהיה קצת יותר כאב ומבריק, והוא נשמר טוב מאוד בהקפאה, המצרים נורא אוהבים אותו, והוא נקטף בוסר בדרך כלל, ומבחילים אותו אחר כך. ויש את הברהי, אהוב ליבך גם, שזה בערך הזן היחיד של תמרים שאנחנו אוכלים טריים, שכותפים אותם מהעץ לא יבשים, ורואים אותם אצל הירקנים, ויש להם טעם שמזכיר קצת דבש, או טופי, משהו כזה.
טופי, טופי.
נכון? ולפעמים יש לו טיפה הפיצוץ.
גם במרקם, לא רק בטעם. גם במרקם יש בו משהו טופיפי.
אבל יש בהם גם טיפה הפיצוץ לפעמים.
כן.
אם כותפים אותם מוקדם מדי, והם לא מספיק בשלים, ואז מקפיאים אותם, וההקפאה איכשהו מסדרת את הדבר הזה. הוא נהיה יותר מתוק גם אחרי ההקפאה. ויש עוד שניים, יש את החלאווי, שזה עוד תמר טופי קרמלי כזה מעיראק, ויש את המג'הול, שאני אתן לך לדבר עליו.
רק לעשות סיכום לעניין הזה, בשביל לעשות סדר בבלגן, אלה שכותפים טריים ושאנחנו אוכלים אותם צהובים, הם...
אחייני, הזהידי והברהי.
תודה רבה. כל השאר אנחנו אוכלים אותם הולכים, או יבשים, או יבשים למחצה.
והמקק הוא הדראי, זה מה שאתם צריכים לזכור.
הג'וק זה הדראי. והדראי זה גם הזן שהכי טוב להיות לולב.
לולבון.
הוא מקק ולולב.
הוא מקק ולולב.
הוא מקק ומה שאתה הורגת אותה, מקק.
הוא המקק והקפקף.
המקל והגזר.
אוקיי.
בוא נדבר שנייה על המג'הולים.
בוא נדבר עליו. אוקיי.
המג'הולים זה בעיניי כמעט פרי אחר. זה... פירות הרבה יותר גדולים, אנחנו מכירים גם פירות מג'הול שמגיעים עד 40-50 גרם. בגלל שאני חובבת משקלות, כן. אז תמר רגיל הוא באמת 12, 14, 16 גרם. 16 גרם זה כבר ממש תמר גדול. לדבר על תמרים שהם ב-25, 30, 40 גרם, זה מטורף. עכשיו, המג'הול, אנחנו חיים בעידן היום של כמה שיותר גדול, זה יותר טוב. עכשיו, הוא לא רק יותר גדול, הוא גם מאוד עסיסי. הוא תמר עם המון המון לחוט בפנים, כאילו... ולוקח זמן לאכול אותו, הוא באמת פינוק, הוא לא סתם לאכול איזשהו פרי מיובש. והרגשות שלי כלפיו הם מאוד מאוד חיוביים, אבל יש לי גם איזשהו... גם איזשהו קושי. ואני רוצה לדבר על זה בהיבט שלה, באמת היבוא והייצוא.
אוקיי.
בעולם כולו, אנחנו מדברים על 8.5 מיליון טון תמרים שגדלים בעולם. מדינות הייצוא העיקריות זה מצרים, איראן, ערב הסעודית, אלג'יריה.
אוקיי.
לא אנחנו, ממש ממש לא אנחנו. אגב, רוב התמרים בעולם נצרכים במדינה שבה הם גדלים, כלומר, רק 10% בעצם עובר יצואים.
אוקיי.
יצוא התמרים של ישראל הוא בסך הכל 3% מהיצוא העולמי, אבל למרות זאת, ישראל נחשבת למעצמה של תמרים, שזה דבר משוגע. למה? מבחינת ערך היצוא. ערך היצוא, כי רוב היצוא הישראלי הוא של זן המג'הול, שהוא הזן שנחשב הכי איכותי והכי יקר. 74% מהיצור בארץ זה מג'הול, וישראל מייצרת 75% מהמג'הול בעולם.
וואו.
כן. המדינה השנייה זה ארצות הברית.
לי.
כן. כלומר, אנחנו בעצם בהשבחות ובטיפול המאוד מדוקדק של התמרים ובמחקרים שעושים, וזה נהיינו מעצמה לא מבחינת הכמה, הכמות, אלא באמת מבחינת האיכות. עכשיו, איך זה קרה בעצם שהתחלנו ככה לגדל כל כך הרבה תמרים? אמרתי לך גם שהצריכה פה לנפש מאוד מאוד עלתה, והייתה פה עצה מאוד גדולה בשתילות התמר. היה את המשבר הגדול של הפלפלים. ב-2014, שענף הפלפלים פה בארץ בעצם קרס. ואז המדינה הכניסה את נוהל תמיכה למגדלי פלפל לייצוא באזורי עדיפות לאומית, והתחילה לתת מענקים, ובעצם עודדה את כל החקלאים שם לעבור מפלפלים לתמרים. ניתנו מענקים כדי לגדל יותר תמרים. כלומר, לא רק שאנחנו השקענו בתמרים, פתאום היה גם איזושהי תמיכה ממשלתית בלשתול יותר עצי תמר ולגדל אותם.
כן.
מה הבעיה? הבעיה היא שהמג'הול דוחק את שאר הזנים. הוא לא כל כך מתאים לאזור הצפון בארץ בגלל הלחות. מג'הול שמגיע מהצפון הרבה יותר קשה לו מאשר מג'הול שמגיע מהדרום, כי בדרום יותר יבש. זה מהצפון, נגיד, לא יכול לשבת על מדף, הוא צריך לשבת בהקפאה, שזה כבר יותר מסובך לייצא אותו ולהושיב אותו על המדפים יפה בשווקים.
כן.
והמג'הוליזציה הזאת היא קצת מסוכנת, כי עוד כמה שנים יהיה פה פחות ופחות זנים אחרים, ואנחנו לא אוהבים מונוקלצ'ר, אנחנו לא אוהבים מונוקולטורה.
אנחנו מאוד אוהבים, זה הבעיה. שהמדינה מאוד אוהבת את זה.
המדינה, תראה, כענף ייצוא, זה באמת, אם כולם רוצים מג'הול, בואו נגדל באמת מג'הול. מה הבעיה? שאם פתאום יבוא איזה מזיק, שבעצם פוגע לך רק בעצי המג'הול, אתה עבוד, כי כל השאר הכחדת אותם. גם המגוון, אנחנו צריכים מגוון אקולוגי, אנחנו לא אוהבים להתמקד רק בעץ אחד. חוץ מזה, שמתחילה תחרות. כלומר, מתחילה תחרות מדינות אחרות שמבינות שהמג'הול מביא הרבה יותר כסף. ולכן הן מתחילות גם כן להשקיע. כלומר, לישראל מתחילה פתאום איזושהי תחרות חדשה שלא הייתה קודם. ודבר נוסף זה שבגלל שמגדלים כל כך הרבה מג'הול, שאחרי הגדיד אתה יכול להשיג בארץ את הדקל נור ואת הברי ואת כל הסוגים, אבל הם נגמרים באיזשהו שלב, ואתה עד סוף השנה נשאר רק עם המג'הולים. עכשיו, ברור שזה אוי אוי אוי, אני נשאר רק עם הזן הכי טוב. אבל אתה יודע, זה סבבה להישאר עם המג'הולים, אבל וואלה, הייתי רוצה שיהיה עוד זנים. אני אוהבת את הדקל נור, הוא יותר עדין, הוא יותר כיף לי בפה. אז זהו, אז זה בעצם העניין עם המג'הולים, שהוא באמת פרי מדהים וטעים ומתוק בצורה בלתי רגילה. בוא נגיד שמישהו שרוצה להתחיל עם תמר ואתה רוצה שהוא יתאהב בתמר, תיתן לו מג'הולו, כנראה מאוד מאוד יאהב אותך. אבל עם הכוכבית הקטנה הזאת של, הלו, תשאירו לנו גם קצת תמרים אחרים.
את יודעת מה חשבתי פתאום?
מה?
כל השמות של הזנים נשארו כאילו בשמות הערביים המקוריים שלהם, האמרי, הנור, החדראוי, מג'הול, ברהי,
כן.
זה הכל מילים בערבית. ולא דיברנו על מקור המילה.
יש זן אחד אגב חדש שקוראים לו צפריר, שפותח לפני כמה שנים.
זן ישראלי?
כן, שפותח פה.
צפריר כמו זוכה בתחרות שלנו?
כן.
וואו.
איזה הקשרים, איך לא חשבנו על זה, אה? כן. אז מה רצית על המילים?
כן.
וואו.
המילה תמר, ידוע לי, מגיעה מהתורה, אבל במהלך השיחה עם המגדל נתקלתי בעוד מלא מילים חדשות.
זה בדיוק העניין בתמר, שגם בגפן נתקלנו בזה, שכשיש לך צמח שהוא כל כך חשוב בתוך התרבות שלך, אז יש לך מילה לכל דבר.
נכון.
נגיד, לענף תפוח אין מילים.
כן.
פה יש למה שאתה רוצה.
שוט.
אשכול תמרים, איך קוראים לו? מכבד.
מכבד.
עם חף, כי הוא כבד.
אוקיי.
לאשכול יש תמיד ציר מרכזי, הוא נקרא שרבית. הסנסנים, זה הענפים הקטנים שעליהם גדלים התמרים.
מה שעושים מהם מטטה.
נכון, ואחת המילים החביבות על עומרי, אוי, תראי את הסנסנים.
איך הוא דוחף את זה בכל הזדמנות, אה?
חרוט עם טף בסוף, זה הענף של הדקל.
כן.
לתמר טרי בשל, קוראים רוטב.
לי!
כן.
מה, ככה רוטב עם טט?
כמו החתולה שלך.
כמו רוטב?
כן.
רוטב היא תמר בעצם?
וזה די מדהים לחשוב שכאילו, אולי באמת המילה רוטב הגיעה מזה שתמר טרי ובשל הוא מלא אסיס כמו רוטב, לא יודעת.
וואו, טורף.
מה שמדהים שאנחנו לא יודעים מה מקור השם דקל, שאותי זה קצת מוזר לי, כי אני אומרת, אבל רגע, זה אולי כן איכשהו קשור לשם שלו בלטינית?
כן, כי אני גם חשבתי.
דקל דקטיל, כאילו.
כן, זה נשמע מוכר.
נשמע נורא נורא מוזר. המילה דקל מופיעה רק מימי בית שני, אז כאילו בימי בית שני כבר היו שפות נוספות, אז לך תדע.
אוקיי.
אבל בוא נדבר שנייה על המילה תמר, כמה שהיא חשובה בעברית. תמר זה גם העץ, וזה גם הפרי.
נכון.
תומר זה רק העץ.
תומר, זאת אומרת, הבן של התמר...
כן, תומר.
זה העץ?
זה העץ.
אוקיי, ולא
הפרי. אתה יכול להגיד עץ תמר ועץ תומר זה אותו דבר, אבל תמר זה רק הפרי. אוקיי? המילה תמר היא השורש תמר, שהיום קיים את המילה תמיר, שמציינת את זה גבוה, אבל זה הגיע מתמר.
וואו.
זה לא שקודם היה את המילה תמיר ואז הגיע תמר. קודם היה את המילה תמר, והיא בעצם נתנה את הכינוי למשהו גבוה.
אוקיי.
בשיר השירים יש מלא תיאורים שמשתמשים בתמר. זאת קומתך דמתה לתמר, וההמשך, אני לא רוצה להגיד דברים בימינו, שדייך לאשכולות. כל התרבות המינית של שיר השירים היא לא משהו שהיה עובר היום בשום מקום. מפאת החשיבות והייחוד של עץ התמר, אנחנו רואים לאורך השנים גם ערים שנקראות על שמו וגם נשים שנקראות על שמו. כלומר, יריחו היא הייתה עיר התמרים. חצצון תמר זה השם הקדום של עין גדי, ואנחנו יודעים שהייתה בערבה עיר קדומה בשם תמר. אוקיי? ועל שמה יש את המועצה האזורית תמר, המושב עין תמר, נחל תמר. היו שלוש נשים בתנך שנקראו תמר, שלוש נשים שונות, הרבה פעמים אנשים מתבלבלים, אבל היו שלוש שונות. מהמילה תמר הגיע גם הביטוי תמרות אשן, עמודי אשן. בעצם המילה תמר נתנה גם את המילה עמוד, תמרה, ואני רוצה לסיים במשהו מאוד 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 מיוחד. בערבית, למטה תמרים קוראים נחל. אוקיי? דקל קטן נקרא נוחילה. כשבדווי רוצה לקנות חזקה על מקום, הוא נוטע בו מטה תמרים. ולכן כנראה שהמילה העברית להתנחל...
לא!
הגיעה מהתמר.
התמרים הם המקור להתנחלויות. איך אני שמח שצללת פנימה לפני שלושה ימים, ויצאתי בגולים שחורים מסביב לעיניים, אבל מלא מלא פרטים מעניינים.
פרטי טריוויה קוקוריקויים היום יש.
מעניין כמה מהם יישארו לנו בעוד שלושה ימים.
מה, במוח?
במוח.
הנחל ולהתנחל יישאר בטוח.
תמר הרי באמת נורא חשוב לנו בתרבות, גם שבעת המינים, ארבעת המינים, אבל אני רק רציתי לציין שבאופן מפורש, התמר לא מוזכר בשבעת המינים.
נכון.
במקור.
נכון.
במקור מדברים על המילה דבש. נכון. והדבש, אנחנו יודעים היום, הוא דבש תמרים. ולא דבש של דבורים, דיברנו על זה בעונה הראשונה.
בפרק הדבש?
בפרק הדבש שלנו. בגדול, השתמשו כדי להמתיק בסילן.
כן.
לא בדבש דבורים.
אני מאוד רוצה שתדבר לי על הסילן.
את רוצה שאני אספר לך על הסילן?
כן, אבל לפני זה אני רוצה להגיד משהו, כי אנחנו כל הזמן מדברים על שבעת המינים וארבעת המינים ובמקרא והכל. וכל הזמן יש לי את הכוכבית שאומרת, אבל רגע, חייבים להגיד גם כמה שהתמר חשוב בדתות אחרות.
אוקיי.
הוא לא רק בדת שלנו חשוב, הוא גם בנצרות מאוד חשוב. יש את יום ראשון של הדקלים, שזה בעצם חג נוצרי, לפני הפסחה. שהוא מציין את הכניסה של ישו לירושלים בעצם, בגלל שאומרים שהוא ניסה על כפות תמרים או משהו כזה.
כן.
אז גם בנצרות מאוד מאוד מחשיבים את עץ התמר, וגם באסלאם, כל חודש הרמדאן מאוד נהוג שבסיום הצום מדי ערב, לאכול תמר לשבור את הצום, והם גם מכינים את כל המעמולים ואת כל העוגיות תמרים המאוד מאוד מפורסמות, והם מאוד 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 טעימות שהם עמדים. לא יצא לכם לטעום, אז סעו בתקופת הרמדאן לאיזשהו עיר ערבית או כפר ערבי ותנסו, זה מעדנים פשוט. בוא תספר לי לסילן.
מה זה סילן? דבש תמרים. למעשה לוקחים את התמרים, מבשלים אותם במים, ומוציאים מהם את כל האסיס, את כל הסוכרים, ומתקבל נוזל מרוכז, מתוק, כהה. יש לו טעם מאוד אופייני, ומאוד מאוד מאוד קשור לתרבויות המזרחיות. אנחנו לא מכירים סילן, אני הייתי בארצות הברית לפני שנה, העברתי איזושהי סדנה לבישול ישראלי, לא מצאתי סילן בסופרים, אין להם את זה, זה לא כזה בקלצ'ר שלהם כמו שזה אצלנו. ואני כן יודע מהרבה, לי ולך יש הרבה התעסקויות עם דיאטניות לאורך השנים, לא נרחיב, אבל אוכלות לנו את הראש, והן רוצות כל הזמן, תשתמשו בסילן, תשתמשו בסילן. את עושה איזשהו מתכון לאיזושהי סדנה, ואת אומרת, אני רוצה לשים דבש, אומרים לך, לא, לא, שימו סילן, כי הסילן הוא טבעי. גם דבש הוא טבעי, למה ההתעקשות הזאת להשתמש דווקא בסילן? למה הסילן נתפס יותר בריא?
אז תראה, קודם כל, גם בתוך עולמות הסילן חייבים להפריד. לא כל סילן הוא טבעי. אבל אגב, אמרת שלא ראית את זה בארצות הברית?
כן.
גם פה לא היה את זה במשך שנים. כלומר, יהדות עיראק הייתה באמת מייצרת סילן.
לעצמה.
לעצמה, הייתה מייצרים חרוסת והכל, אבל בארץ לא היו משתמשים יותר מדי בסילן. כמוצר מסחרי זה נולד בארץ לדעתי בערך בשנות ה-80. בכנרת שמגדלים תמרים, הם היו הראשונים שייצרו בארץ סילן. ונכון, אתה אמרת באמת שמשרים את התמרים במים, מבשלים את המים, אחר כך מסננים, ואז הרי, אחרי שמסננים, אז באמת מבשלים את הסילן עד שהוא נהיה סירופי. בשלב הזה, אם רק מבשלים אותו, אז הוא נהיה סילן טבעי. אבל בשלב הזה יש כל מיני חברות שמוסיפות חומרים אחרים, ואז זה סילן שלא כתוב עליו שהוא סילן טבעי, מוסיפות סוכרים.
אבל את יודעת מה הם כן כותבות עליו?
מה?
לא מכיל קולסטרול. זה מה שהם כותבות עליו. כתוב, סילן תמרים אינו מכיל קולסטרול, ואז אם אתם הופכים את זה, אתם רואים, מכיל סוכר, זה הרכיב הראשון, תמרים, זה הרכיב השני.
בדיוק. אז זה ממש ממש חשוב לשים לב לזה, כי באמת אם זה סילן רגיל ואינו סילן טבעי, אז הוסיפו לזה פשוט סוכר מעובד.
ואין שום ערך לממתיק הזה. אתם יכולים לשים סוכר באוכל שלכם, זה פשוט סוכר צבוע.
כן.
ונורא קל לזהות גם סילן טבעי, רשום עליו, 100% תמרים. אין שום דבר בסילן מלבד תמרים.
נכון.
שום דבר לא מוסיפים לו, לא מלח, לא חומרים משמרים, לא כלום.
אגב, אתה אוהב להשתמש בסילן?
אני משתמש בו כל הזמן, כל הזמן. אבישי, זה הממתיק הפייבוריטי שלו
לסרטים. באמת?
כן, הוא אוהב את הצבע, הוא אוהב את הטעם, הוא אוהב את הכל. אני נורא אוהב לעשות מלא סלטי קטניות וכאלה. את יודעת, הסילן נותן שם איזשהו... שדבש הוא מתוק מדי, וממתיקים אחרים לפעמים ריבות וכאלה, הם יותר מדי פירותיים, יותר מדי מתוקים, יותר מדי כאילו כבדים. והסילן יש בו משהו חמצמץ נורא.
בדיוק מה שרציתי להגיד לך.
ומאזן את זה.
שזה הסיבה שאני פחות משתמשת בסילן. כלומר, אני כן משתמשת בסילן במקומות מסוימים, אבל דווקא החמצמצות שלו היא זאת שמקרבת אותו לעולמות התמרינדי והרכז רימונים יותר, ואני מעדיפה את הדבש, אבל אני חייבת להגיד לך שגם בעולמות הדבש, יש כל כך הרבה סוגי דבש, כן. שאפשר למצוא את הדבשים הפחות מתוקים, ולהשתמש בהם. כך שאצלי זה לא אוטומט, זה לא הממתיקה רגיל שלי בבית. יש דברים שאני ממתיקה בסילן, בעיקר כשאני רוצה את הצבע שלו, אבל החמיצות שלו לפעמים פחות באה לי טוב, אני כאילו מעדיפה לקחת את החמיצות מלימון ואת המתיקות מדבש.
אני לפעמים רוקד על שתי החתונות בממתק אחד נהדר. אפרת, ספרי לנו קצת על כל השימושים הנוספים שיש בתמר. הזכרנו את זה ממש בקטנה, קראנו לו מטטה, אבל...
כמו כל צמח שהוא כל כך עיקרי בתרבויות של המזרח התיכון, למדו לעשות ממנו הכל. יש בפרסית פתגם שאומר שלעץ תמר יש שימושים כמספר ימי השנה. אז כשאני אתחיל 365 ימים...
365 שימושים.
בגדול.
הראשון, בבקשה.
אז את הפירות באמת אוכלים, את התפרחת הזכרית, אז גם אותה אוכלים, זה בדרך כלל אפשר לשים אותה בסלט, מסתבר.
לי.
כן, האבקה הזאת נחשבת, אבקת הפריחה הזכרית, כמגבירה עונות, אז השתמשו בה כתרופה.
באמת? אוכלים כן? אותה ככה? אני אנסה.
זה מאוד יקר, אמרו לך.
יקר, ש... יקר, מזל שאת נשואה לתמרן, תמרן תמיר ו- ומומחה. מי יודע כמה כאלה אבקנים הוא אוכל.
הלב של הדקל הוא גם כמובן מתאים למאכל, כמו לבבות דקל שמגיעות בקופסאות שימורים, אבל הקירה של הלב הורגת את העץ, אז פחות עושים את זה בימינו אנו. אפשר את הגלעינים לתת למאכל בהמות ולהסקה, אפשר לעשות מזה יין, אפשר לעשות מזה כל מיני שיחר, בעוד הוא אפילו עושים שיחר מוצס, זה כזה...
עם אלכוהול תמרים.
אלכוהול תמרים עם בבלס כזה, שזה סוג...
תוסס, זה נשמע נחמד.
נשמע לי מהמם ממש.
אוקיי.
הענפים והעלים משתמשים לסיחוך בסוכה, אז אוקיי. אפשר לעשות מהם כלובים, זה מאוד מקובל, לעשות כלבים לכל מיני תרנגולות מענפי התמר. הסיבים לחבלים, הגזעים לקורות לבניית סוכות, או גדרות, או אפילו מרזבים. מעלים עושים סלים, מגשים, מטטים, כפי שאמרת. בקיצור, אין סוף שימושים.
וואו, מלא שימושים.
כן. אבל...
כן.
כל זה לא מתקרב לשימוש הכי חשוב והכי כיפי שלו.
שהוא?
לבשל איתו.
אז שנייה לפני שאנחנו נכנסים למטבח,
כן.
במקום שניכנס לאנציקלופדיה הבריאותית ונסביר כמה הוא בריא וכמה הוא מונע את זה ומונע את זה ועוזר כן. לזה ועוזר לזה, רק כנסי שנייה לעניין הסוכרת, כי התמר הוא באמת מכיל המון סוכר והוא נורא מתוק.
כן.
מה אומר הספר?
אני יחסתי לאתר של אגודת חולי הסוכרת, כי אני חושבת שבאמת כשמדובר על משהו שהוא כל כך מלא בסוכר, זה חשוב לדבר על זה.
כן.
בגדול, הם אומרים כזה דבר. רק תמר מקומי, שאנחנו יודעים בדיוק כאילו מאיפה היא הגיעה,
אוקיי.
ושלא הוספו לסוכרים מבחוץ, לא ממרח תמרים בשום אופן, אני מוכנה גם להצטרף לעניין הזה, ממרח תמרים מכיל רק 60% תמרים, כל השאר זה תוספים אחרים. עכשיו, לכל תמר יש השפעה שונה על האינדקס הגליקמי, אוקיי? כל אחד מהם מעלה את רמת הסוכר קצת אחרת, אז בגדול, יש איזשהו חשש שחולי סוכרת לא יגיבו טוב לעליית הסוכר, ולכן הם חייבים להתייעץ עם רופא. הם כן יכולים כנראה לאכול תמר אחד או שניים כחלק מאכילה מאוזנת. חולי סוכרת, לפני שהוא ניגש לאכילת תמרים, כדאי שיתייעץ את זה עם הרופא שלו, ובכל מקרה, כל חולי סוכרת אמור ללמוד את השפעת התמרים על רמות הסוכר שלו. אנחנו לא מגיבים אותו דבר
וואלה.
לעליית הסוכר בדם מתמר, מה גם שיש כל מיני זנים של תמרים. אז קיצור, מסוג הדברים האלה, בזהירות, במתינות, לבדוק עם הרופא אם אפשר, אבל זה בטוח יותר טוב מסוכר מעובד.
טוב, אז...
אפשר להיכנס למטבח?
עכשיו אפשר להיכנס למטבח.
אז מה אתה מכין מתמרים?
אני גיליתי בתחקיר שלי שאני לא מכין המון דברים מתמרים, כי תמרים כמו ענבים... בשימוש ביתי, כמו הרבה מחומרי הגלם שדיברנו עליהם, כמו מנגו בשימוש ביתי. It is what it is.
תמר.
זה תמר. אז או שאוכלים אותו לפני אימון, או שקוצצים אותו ומוסיפים אותו כממתיק לסלט, או שאני משתמש בסילן הרבה, כמו שאמרתי, או שאני ממלא אותו, ואז נפתחו עינייך ואמרת, אתה הבן אדם המגעיל הזה שממלא תמרים?
אני לא אמרתי מגעיל, אני פשוט הופתעתי מהרטרו.
לא אמרת, אבל חשב.
אני לא חשבתי בכלל, אני פשוט קצת רטרו. תראה, זה נורא נורא טעים, תמר עם אגוז בפנים, זה תמיד שאתה רואה את זה, זה לרגע מביך. זה לרגע מביך, אתה לא מאמין שאתה אוכל את זה, ואתה לא מאמין, אבל...
כן, אני אוהב את זה, זה טעים, אין מה לעשות. בסופו של דבר, את לוקחת תמר, דוחפת אגוז מלך, דוחפת אותו לפה, זה טעים ביחד. זה טעים.
זה כן, גם האגוז נותן קרנץ' כיפי שאלה תמר אין, ותמר עוטף את האגוז ברכות, אבל לא, מעולם לא מילאתי תמר באגוזים. צר לי.
מעולם לא.
לא.
אבל נשנשת כזה כשראית על איזשהו שולחן.
כן, בקטנה אחד, אבל אני אגיד לך מה כן.
נו.
הכדורי תמרים, הכדורי אנרגיה, שהם הפכו להיות כל כך פופולריים בשנים האחרונות, זה אני ועוד איך מכינה, כי נורי לגמרי נופל בפח ומבחינתו מדובר בכדור שוקולד, ואור מסתכל עליי ואומר לי, אמא, אני גדול מדי, את לא יכולה להעביר אותי לכדורי תמרים, ואני, אל תגיד שזה תמרים, אל תגיד שזה תמרים, הוא לא עלה על זה. כן, אתה יודע, העירוב הזה של תמרים עם קקאו ועם שקדים מרוסקים, כן, לא כזה, זה כדורי שוקולד לכל דבר ועניין.
אוקיי.
בקרב ילדים רכים.
כן.
אז זהו, זה מה שאתה מכין מתמרים, אתה פשוט דוחף פנימה אגוז?
או שאני דוחף אגוז, דבר מה שאני מאוד אוהב לעשות, זה לא יוצא לי הרבה, כי צריך באמת החומרי גלם הספציפיים, אז לוקחת תמר, כן. דוחפת פנימה גבינה כחולה, עוטפת אותו בבייקון, רחמה לצלן, ומתגנת את הדבר הזה, זה טעים.
מתגנת בלי שום דבר, פשוט בשומן של הבייקון.
הבייקון כן. המליחות של הבייקון, עם הטעמי אישון, עם הקיצות של הגבינה הכחולה, עם המתיקות של התמר, הכל ביחד, זה מין פצצה כזאת.
של אומאמי מוגזם.
של הכל, 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 הפה שלך הולך לאיבוד.
זה מנה מאוד מוגזמת.
זה כאילו יש לך מסיבה בפה, וכולם מוזמנים.
תדע לך שמבחינתי זה עובד פגז גם עם גבינת עיזים. למי שלא אוהב גבינה כחולה, אז היא גם באה מעולה בתוך התמר. אבל אני רוצה להגיד לך שאני אוהבת לפתוח את התמר, להוציא ממנו את הגלעין, ולשפוך בפנים טחינה גולמית. ואת זה לאכול ביחד. זה לא אני המצאתי את זה, זה מאכל עיראקי, מוכר, וזה טעים למות. עכשיו, זה, אני לא יודעת למה אתה מסתכל על במבט כזה מוזר, יש. שהרי חלווה...
לא, זה לא מוזר, בדיוק.
זה הרי טחינה וסילן, זה השילוב הכי קלאסי בעולם. אגב, בגן של נורי מרבבים להם טחינה וסילן, וקוראים לזה טחינה מתוקה, כשזה ממרח ממש סבבה. כשמגיעים אורחים אין לך מה לתת להם, אתה שם גלידה וניל ושופך על זה טחינה וסילן, נכון?
נכון.
אז זה טעים גם עם התמר המקורי.
זה, את קראת לא נכון את המבט שלי. כיוון שאחד הדברים הכן מיוחדים שאני כן אוהב, זה טופי קרמל מלוח, אבל שעשוי מסילן וטחינה. זה פשוט סילן, טחינה, שמן, או חמאה, או שמים שמן קוקוס אם רוצים, ומחממים את זה, ושמים בסוף שליחתה של מלח ים אטלנטי כזה. זה פשוט קרמל מלוח אחר. טעים, טעים, טעים. זה משהו שאתם יכולים לשים במקרר למלא זמן, כאילו, ולשפוך אותו על הגלידה.
צריך להעלות את המתכון של זה, זה נשמע לי משהו שאנשים ישמחו להכין. זה גם טופי קרמל מלוח הרבה יותר בריא מקרמל מלוח. אבל אני רוצה שנייה לחזור לתמר, כי אנחנו שוב, אנחנו מדברים על תמרים, נגררים לסילן. מדברים על תמרים, נגררים לסילן, כי הבישול בסוף הוא יותר עם סילן. אז יש לי שני מתכונים שאני כן עושה עם תמרים.
Go for it.
אחד זה מתכון של אמא של עומרי, הוא גם נמצא באתר שלי, זה מתכון משגע, אין לי מושג מאיפה היא הביאה אותו. היא פשוט מבשלת בורגול עם הרבה מאוד חמאה. משפחת סמדר מבשלת עם המון חמאה. זה, אני מתה על זה. תמיד האוכל נורא טעים שם.
למה לא? למה לא?
ברור. אז היא מבשלת בורגול עם המון חמאה, ואז היא לוקחת בצל ומתגנת אותו עם קוביות תמרים קצוצות.
תגנים את זה ביחד, את התמרים עם בצל?
כן, תיקון קטן כזה, ואז מרבבים את זה לתוך הבורגול רבוי החמאה. זה כמו ריזוטו תמרים. זה טעים. למות, זה מתקתק, זה תוספת המושלמת לערב החג, במידה ואתם לא שומרי כשרות כמובן, כי זה עם חמאה, ואי אפשר בלי חמאה.
חמאה זה הרטיבות שם?
כן.
נשמע לי מושחת.
טעים.
וטעים.
תבין שאני כשראיתי את המתכון זה פעם ראשונה, דבר ראשון שעשיתי היה לחצות את כמות החמאה. הורדתי חצי מכמות החמאה וזה עדיין המון חמאה. זה מושלם. כן. זה ממש טעים.
אוקיי, מה המתכון השני?
העוגת מרים ומייפל שפרסמתי לו מזמן.
נכון, ממש עכשיו.
כן.
אוקיי.
היא מדהימה.
מה היה שם? אני ראיתי את הסרטון, זה לא שלא ראיתי את הסרטון, אבל מאז ועד היום ראיתי עוד 1,000 סרטונים, יש לי סלט בראש, סלט מרים.
זה פשוט עוגת מרים, שמלא אנשים בתגובות שאלו אותי אם אפשר להשתמש במחית תמרים או ממרח תמרים, התשובה כאמור היא לא, אצלי זה לא נכנס למטבח. זה תמרים שאתה משרה אותם במים, רותחים, ואז אתה מרסק את זה. זה סוג של עוגה פחושה, שנוזל תמרים המרוסקים הזה נכנס לתוך העוגה. התוצאה זה עוגה לחה. עם מתיקות שכולה טבעית, כי זה מייפל ותמרים, אין פה סוכר לבן, היא מחזיקה מעמד, גם נשארת טריה כמה ימים, בגלל שהיא כל כך לחה. היא בעצם קצת מתנהגת כמו עוגת דבש, גם עוגת דבש הרי משתבחת אחרי כמה ימים. תמיד עוגת דבש, אגב, זה טיפ פלייר וחג. עוגת דבש תמיד מכינים כמה ימים מראש. היא תמיד
כן,
משביחה.
יש לה, יש את נקודת העל חזור,
כן.
שהיא הופכת לבלוק.
כן.
צריך
להיזהר ממנה. 3-4 ימים לפני הארוחה.
כן.
אז גם העוגה הזאת, ובכלל, ראש השנה הקרוב, אני הייתי לגמרי הולכת, מנסת העוגת מרים מייפל שלי. היא עוגה בחושה, היא הכי פשוטה, אבל היא טובה. מדהימה. ממש. באמת, אחד המתכונים שלי שאני יותר מבסוט המון.
יש את המתכון הזה באינסטגרם של אפרת, וגם את כל הוידאו ב-IGTV, נכון?
Yes.
אז לכו לשם.
גם בפייסבוק.
מה עוד?
אני לפעמים, אני, כשיש לי חציל קלוי שהוא טיפה יצא מריר, אז אני אטפטף עליו טחינה גולמית וסילן. לפעמים כאמור מכניסה אותו לרטבים של אוף, דברים כאלה, או לסלט, אבל פחות ממך. זהו.
אני חושב שהצריכה הכי גדולה שלי של תמרים, הייתה באמת, כשאת זוכרת שלפני כמה שנים, כשהייתי ממש התאבדתי על הגוף שלי, והייתי מלא מלא בחדר כושר.
וואו, היית כל כך רזה.
שקלתי 66 קילו.
מה?
כן.
כמה אתה שוקל היום?
הרבה יותר. אבל התחלתי מנורא גבוה, וירדתי לנורא נמוך, ירדתי איזה 40 ומשהו קילו, וזה היה 66 קילו של שרירים.
נכון.
ומה שעובד עליי ספציפית, מישהו שאל אותי השבוע, ספציפית זה דיאטת חלבונים. אם אני נמנע מפחממות, אני פשוט יורד, אני לא צריך לעשות שום דבר, רק לאכול סטייקים כל היום.
נשמע כיף.
אבל הדבר היחיד שכן הרשיתי לעצמי, זה לפני האימון שני תמרים. וזה המון 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 מאמנים, ממליצים, זה נותן אנרגיה זמינה, בוסט כאילו של חיות, את מסוגלת כן. לדחוף משקלים, את מרגישה טרזן.
אני זוכרת שבזמנו התאמנתי אצל ליקי, והרבה פעמים באמצע האימון שאתה מגיע באמת לתשישות מוחלטת, הייתה שולחת אותך החוצה, תאכל תמר, תחזור, כזה מין. מעניין אם זה הגיוני מבחינת שריפת שומנים העניין הזה, כי אם אתה באמצע אימון, או ממש לפני אימון, מכניס בוסט כזה של סוכר, הגוף שלך לא יסוף שומנים.
אז זהו, שהגוף זה מכונה שעובדת 24-7, ובתפיסה שלי, אנחנו בכלל צריכים להסתכל בטווחים של שבוע, ולא בטווחים של שעה, יום או זה. אני לא מאלה שרצים לשתות שייק חלבון שנייה אחרי האימון, כי השרירים נהרגים. כאילו, הכל בסדר.
אוקיי. אז אתה ואני מכינים דברים די קונבנציונליים, מתמרים.
כן.
אחת הכניסות למטבח יותר קצרות.
כן.
אבל מצאתי מישהו שהוא אמן תמרים.
אמן תמרים?
הוא מכין דברים מטריפים מתמרים.
אוקיי.
הרבה יותר מקוריים ממך וממני ביחד.
וואלה.
כן.
מי זה?
הידי אופעים.
הידי אופעים?
יס.
יאללה, בוא נתקשר אליו.
בוא נתקשר אליו.
הלו.
שלום.
הלו, הלו, הלו.
שלום. שלום, שלום, שלום.
מה העניינים?
חג שמח, חודש טוב, שנה טובה.
לגמרי.
ברכות טובות.
בוא נציג אותך, הידי אופעים, הבעלים של משק אופעים, שחוץ מהגבינות הכי טעימות בארץ, מגדל גם תמרים אורגניים, וגם הוציא שני ספרי בישול, שבשניהם יש ביטוי מקסים לפירות התמר, ממש. מה העניינים?
ברוך השם, איזה כיף לשוחח עם שניכם פה.
אנחנו ממש שמחים, חיכינו הרבה זמן לשיחה הזאת, פשוט לא היה לנו פרק על גבינה, אז אמרנו נחכה.
כן, עוד לא הגיע אלול.
אז אני מכיר אותך בתור איש הגבינות, ואפרת אומרת תמרים?
כן, תראה, גבינה היא רמלכה שיש בה הרבה התמחות, וקצת כמו נאמר יעיננות, או אתם יודעים, איזשהו משהו שדורש יותר, תהליך יותר ממושך, אבל הגבינה היא רק ענף אחד במשק שלנו, ומעבר ל... לעיזים שאנחנו מגדלים כדי לייצר מהם גבינה, אנחנו מגדלים תרנגולות לביצים אורגניות, ומטעים, ושדות, ומנגו, וליצ'י, וגם תמרים. תמרים משני זנים, גם את התמר מג'הול הפופולרי, אבל גם את דקל נור, שהוא אהוב נפשי.
גם אהוב נפשי.
עוד גילי. כל פרק מוצאים לגילי חדש. וואלה יופי.
אוקיי, עכשיו, המשק עצמו באמת נמצא בערבה.
האמת שהוא משק כפול, לא רבים יודעים את זה, אבל יש משק אחד שנמצא בערבה, ומשק אחר נוסף שנמצא בעמק האלה. אז הסיפור הזה הוא באמת הסיפור של המשק, שהוא נע בין קיץ וחורף וכן הלאה.
איזה גאוני זה, אתה מבין? ואז הוא נותן 360 עם העונתיות והכל, הבנתי אותך.
נכון.
אז אתם מגדלים גם דקלים של מג'אול, וגם דקל נור, ואתם התחלתם את הגדיד כבר?
אז ממש השבוע נתחיל אותו, אני חושב שאולי כבר מחר. כשמדברים על גדיד, כרגע מדברים על תמר המג'אול. המג'ול מתחיל לפרוח בסוף החורף, באזור פברואר. כל ידה, ידה זה הענף הזה שממנו יש את הסנסנות שעליהן יש את התמרים, אוקיי? אני מת על עברית. בגלל החקלאות אני מת על עברית. תראו, אם רוצים לדבר על מטבח ישראלי, ואם רוצים לדבר על אוכל, ואם רוצים לדבר על חקלאות, הלוא החקלאות העברית פה מצויה אלפי שנים, ויש לנו, אתם יודעים, אנחנו אוהבים עכשיו את הפריקי, אבל יש קרמל, ויש אבי, ויש גרש, ויש...
אז רגע, מה זה ידה?
הידה היא הענף, נאמר הזרוע, שאליו מחוברות הסנסנות.
היד.
הסנסנות אלה אותם גבעולים הדקים שמהם יוצאים התמרים. גדלות אולי 200 סנסנות על ידה. אבל אנחנו עולים אל העץ כשהחנתה, הפרי, הוא בגודל בערך של אפונה ירוקה קטנה כזו, ומתחילים לדלל. אז כל ידה כזו אנחנו משאירים במשהו כמו 40 סנסנות, וגם את הסנסנות עצמם אנחנו חותכים, וגם מדללים את הפרי ככה שעל כל סנסנה, על כל ענף דק כזה, נשארו בין 9-12 תמרים.
למה?
מפני שאנחנו רוצים שלכל תמר יהיה את כל המשאבים שדרושים לו כדי לצמוח ולגדול ולהיות התמר היפה הזה, שהגדול, העשיר, ושגם אפשר שימחר במחיר טוב בשבטי העולם, ולכן אנחנו צריכים לדלל כמו בכל פרי או עץ גידול חקלאי שיש, כי אנחנו רוצים באמת להקצות את המשאבים לאלה שיצליחו. בינתיים, במהלך האביב, גדלות וגדלות והופכות למין כדור פוטבול צהבהב. ואנחנו ממתינים את מהלך הקיץ, בזמן שהפרי מבשיל, כמות הסוכר בעולה מצד אחד, ומצד שני הוא מתחיל להתייבש. בעצם אני רוצה שהפרי יהיה בערך 80% יבש.
כן.
כי אם הוא יהיה רטוב מדי, הוא לא ישמר. וכל העניין עם תמרים, שהם אינם זקוקים לקירור כביכול, נכון?
כן.
וכשמגיע ספטמבר, נאמר, אזור ראש השנה, תשרי, התמרים מתחילים עד, אחד-אחד, להפוך לחומים, והגדיד, שהיא פעולת הקטיף של התמרים, הוא גדיד סלקטיבי. כל יומיים שלושה עולים מעלון כזה לעת, ומוציאים רק את התמרים המוכנים. בדרך כלל הם אלה שנשרו אל תוך הסל הזה, הסל הרשת, כן. אבל זה לא סוף התהליך, אני לא יודע כמה מכם יודעים, התמרים שאנחנו אוכלים, אתם יודעים, אפשר לקנות מג'ול ב-15 שקל ואפשר ב-70 נכון. שקל. כי אנחנו מתחילים במיון, לפי גודל, לפי צורה, לפי האם הם שולחפים, האם הקליפה שלהם צמודה כולה כן. לפרי כמו איזה שזיף כזה, או שיש לה מין, אתם יודעים, אוויר כזה נכנס של פוחיות כאלה, ואנחנו הולכים לעשות עוד משהו, אנחנו הולכים לעשות תהליך של הידרציה, של הלחתה בעברית.
מה זה?
אז התמר מתייבש, אבל הם לא כולם מתייבשים באותו קצב. אז לפעמים אני אגיע לסל, ואני אוציא את התמר, והוא יהיה תמר יבש יבש כזה. אתם יודעים, כן. קשה מדי.
כן.
אז אנחנו מכניסים אותם למין חדר, לח, למין חממה בעצם, שסופגת את אור השמש, והתמר, וזה תדעו גם אתם וגם בבית, גם אם יש לכם תמר משנה שעברה, והוא התייבש כזה, והוא כבר לא כיפי.
נו.
שימו אותו בסקית עם נאמר איזה חצי תפוח אדמה, או אפילו עם ספוג במים,
okay.
בשמש. התמר יודע לאסוף חזרה אליו את הלחות, נשבע לך.
כמו ספוג?
ואת תקבלי תמר כמו שזיף.
וואו.
זה מדהים.
וואו.
בדיוק. כל הסיפור הזה שזה תמרים משנה שעברה, אני אמכור לך תמר עכשיו, ואת לא תדעי שהוא נקצף לפני שנתיים. מבטיח.
מדהים.
וואו.
אז התהליך הזה שנקרא הידרציה מאפשר לנו להאחיד את התמרים ולשווק אותם כשהם גדולים ובשלים ולא משולחפים.
זה מרתק. אז אתה יודע, אמרת ככה, בתחילת התהליך היית בפברואר. אז אני אומרת, מה? בזמן הקורונה, בזמן שהייתי סגורה ב-80 מטר מרובה שלי בתל אביב, אתה היית שם על העצים בסבבה שלך בערבה? מה קרה בקורונה? באמת, איך המשכתם לייצר חקלאות הגיונית, כאילו, בתוך התקופה הזאת?
הקורונה זה קונספירציה של תל אביב, את יודעת, זה נכון? אנחנו, אצלנו פה בערבה או בעמק האלה, הקורונה היא הד עמום. אני ראיתי שאתם בטלוויזיה, ראיתי שאתם לובשים מסכות, ושאתם עסוקים בכל מיני דברים כאלה. לא, תראו, המרחבים והשטח והריחוק, מאפשרים לשמור באמת על קהילה כזו שלא חיה את אותם תנאים קורוניאליים שאתם מורגלים בהם. אז התנהגנו כרגיל, חקלאות בחקלאות, היא לא מחכה, אתם יודעים.
זה כיף לכם.
אין סגר לדקלים.
עכשיו, למה התקשרנו אליך?
או.
כי אנחנו שנינו מדברים על זה, שתמר זה תמר זה תמר, יש לו טעם מאוד עז, יש לו טקסטורה מאוד ברורה, מאוד קשה להתעלם ממנו, כשאתה מכין ממנו משהו, זה ברור שהוא תמר, מה שנקרא. אבל אז, אמרתי ללוקסי, שאתה מכין דברים מאוד מיוחדים מתמרים.
כן, אני משוגע על תמר, באמת. לבן שלי קוראים תמר.
וואו.
זה עד כדי כך. וואו. כן, כן. אז אני אוהב תמרים, וכמו שאמרתי, התמר אהוב על היודקל נור, שהוא דווקא לא התמר המתמסר, הרך, המתוק להחריד הזה שקרוי מג'הול והוא פופולרי מכולם, אלא הוא תמר מעט יבש יותר, מצומק יותר, בהיר יותר, שנקרא דקל נור, אותו אנחנו גודדים בצורה קצת אחרת, בדרך כלל מוכרים אותו כשהוא על הסנצנה, כלומר מין מקלות ארוכים כאלה, שלסירוגין יש עליהם את התמרים האלה. אבל התמר מבחינתי, ואני חושב שמבחינת רבים היום שמנסים לחפש באמת איזה מקור, איזשהו בסיס למטבח הישראלי או המקומי וכן הלאה, יודעת, קצת כמו שקרה לנו עם התחינה נאמר, או עם הדבש, או עם דברים שהם ממש מפה, או עם הענבים שעכשיו יש דיבס, בסדר?
כן.
או עם הלבן קישק, עם הלבן ג'מיד, עם
היוגורט
המיובש, זה איזשהו מיצוי טעם, ובעיניי, תמר הוא מיצוי הטעם, וכשם שאני יכול לשים מעט סוכר, כשאני מבשל תפוחים אפילו, אז התמר משמש אותי בכל המטבח. אני הרבה פעמים מבקר את מעדיף, כן? מבקר את את התמר על שימוש נאמר בסוכר או בממתיק אחר. ספציפית הדקל נור מתנהג בעיניי כמו זית. תיקחו דקל נור, תפרקו אותו, תוציאו ממנו את הגלים, כן? ועכשיו תכניסו אותו למעבד המזון עם שמן זית, צנוברים, עשבי טיבול, פלפל שחור, מלח, ותקבלו את הפנד שעשוי מדקל נור,
וואו.
שנשמר גם במקרר, באמת, זמן בלתי מוגבל כמעט, בגלל כמויות הסוכר ושמן הזית.
איזה עשבי טיבול אתה שם שם?
מה שחשוב, לפני העשבי טיבול, כן. רק לא להפוך אותו למשחה, אנחנו רוצים לקצוץ אותו שיהיה מין גרגירי כזה, כן?
כן.
אז זה נהדר. על הצד הירוק אני אשים פטרוזיליה, אולי קצת כוסברה, אתם יודעים, אבל אני דווקא משתמש בעיקר בעונה הזו בסוף הקיץ, באזוב, בתימין, בטיבול, אתם יודעים שנותנים גם טעם כזה, נהדר ונהדר במיוחד, לקחת דקל נור, להוציא ממנו את הגרעין, תורה שאתם שומעים שאני מדבר ויש לי, עולה לי ריר כזה?
כן, אני
שומעים. שומעים את זה בפודקאסט?
כן, שומעים.
בקיצור, תקחו את הדקל נור, תפרצו ממנו פרוסות, נאמר, ברוחב של חצי סנטימטר כזה, אתם יודעים, עיגולים, ותשרו אותו בשמן זית עם פרחי סומק.
אוקיי.
ואתם מקבלים את החמוץ מתוק מעריר, שזו ארץ ישראל.
וואו.
קצת מלח גת.
ואת זה אני שמה אחר כך על פרוסת לחם עם איזה חצי חריץ.
זה הקונפי הכי טעים שטעמת בחיים שלך.
זה נשמע טירוף.
זה מדהים.
שים לב, אבל שני המתכונים אתה אומר זה עם דקל נור, כלומר לא היית עושה את הסלסה הזאת עם מג'הול, כי זה פשוט יהיה רסק.
בדיוק, המג'הול יש לו תפקידים אחרים, למשל אני מכין טרטטן כזה, כן? נקרא לו רגע טרטטן, כי שיטת ההכנה דומה, אלא שבמקום רק תפוחי עץ, מה שאני עושה זה אני פורס פרוסות של קרישה, אז יש לי עיגולים כאלה בריאים של קרישה, נאמר בגובה סנטימטר וחצי שניים, ואז חצאים של מג'הול, מפוזרים ביניהם, שמיניות של תפוחי עץ כלופים, כמו שאנחנו עושים בטרטטן רגיל. כל הדבר הזה שוכב לי עכשיו במחוות שבישלתי בסוכר בחמאה, נכון? על הדבר הזה אני מפורר גבינת פטה, מוסיף פלפל שחור, ואז שם על זה את הבצק קלים ומכניס לתנור.
כל הדברים הטובים.
יו אלוהים, אני פה כאילו עם ריר, אני לא מתפקד.
אז רגע, לפני שאת גומרת עם הריר, תשמעי מה הסיפור האמיתי של המנה הזאת. היא נכנסת לתנור עם הזיבה, נכון?
כן.
את יודעת, אנחנו הופכים אותה, ואז תדמייני את המראה של קרשות מקורמלות, עיגולים כאלה של מג'הול, תפוח עץ, כל הדבר הזה שקורה שם, ובינתיים את לוקחת קערה, מניחה בה יוגורט צמיח כזה של עיזים או של כבשים, קוצצת לתוכו בנדיבות פלפל ירוק חריף, שמקבלת יוגורט חריף, וקוביות של תמר. את כל הדבר הזה את מערבבת, ואז כשאת מגישה פרוסה, מן הטרטטן המשוגע הזה, עם כף של היוגורט הצמיח הזה, המין טרטור של פלפל ירוק חריף ותמר, זה מטורף.
יו, אלוהים. אלוהים.
אפשר לסיים מבחינת.
אני לא, אבל אתה לא מאמין, יש לו בספר ערבה, יש מתכון נוסף שהוא חייב להסביר על זה.
מה?
הוא מכין מפרום של דגים ותמרים.
מתמרים ממולאים?
כן.
כן.
אוקיי.
זה בדיוק, אמרתי את הכל, לוקח דג, קוצץ אותו, מוסיף אליו את כל המרכיבים של קציצת דגים טובה, כוסברה ושום, ומעט פטרוזיליה, לימון, קצוץ שלם עם הקליפה, כן? וכל הדברים האלה, מלח ופלפל, ואז אני לוקח את מג'ולים, את הגדולים גדולים, מה שקוראים אצלנו פרימיום סוג א' לייצוא, בסדר? זה לא ב-25 שקלים, תשיגו את הטוב. הגדולים, תפתחו אותם לאורך, תוציאו את הגלים ותמלאו אותו בנדיבות, תמלאו אותו שיתפקע בקציצת הדג הזו, תנו לה טיגון קל במחבת, ואז תעבירו את זה לתבנית, ועליה תצקו מין רוטב לימוני עשיר כזה, שעשוי מהרבה מיץ לימון, מעט קמח או קורנפלור, כן? שום, עשבי טיבול, פלפל חריף, ולתנור לעוד איזה 20 דקות, שכל הדבר הזה מתאחד ביחד ומתבשל, יש את החמיצות הנהדרת הזאת של הלימון שמתמתקת מהתמרים, וזה הופך למין לימונדה שבתוכה שוחים המפרומים האלה של הקציצות דג, זה משגע.
עידאי אופאים, איך קרה שהשנה 2020 ועדיין לא בישלת לי? אני פה עם דמעות, כאילו אני יושבת ובוכה ממנה שלא טעמתי.
עוד השבת, תבואי.
עוד השבת, אפרת.
השנה, השנה.
עוד השבת, אפרת.
אני אמרתי שבת, אני לא מדבר.
השבת?
השבת הזאת, כן.
השבת הזאת?
עוד את השבת, כמו שאומרים.
וואו. טוב. תקשיב.
זה נשמע כמו...
שירה.
שירה צרופה, כן. זה שערות סבתא וחלומות שהתגשמו. זה מה שזה.
עמודים שניכם. תודה רבה שפתחת לנו צוהר לעולם יצירתי בתוך התמר. תודה רבה.
תודה רבה לשניכם, ושנה טובה ממש.
אמן, שנה טובה ומתוקה וגדיד מוצלח.
תודה.
ביי. אתה יודע, לידה יש גם כמה בתי קפה, יש את בית הנסון בירושלים, וגם בבנימינה, את בתי הקפה של משק הופעים, ואם זה האוכל שיש שם, נראה לי שכדאי שניסע לנשנש שם משהו. אין אותי.
אני רואה איפה את עושה את השבת.
אין אותי, אין אותי, אני לא יכולה, אני כאילו אתר תותן עם הקרישה והתמרים, אני הולכת להכין את זה. יש לי אורחים בשבת, אני פשוט הולכת להכין את זה.
וואלה.
כן.
טוב?
כן.
נשמע טעים.
לא תהיה ברירה.
אני אגיד לך, זה נשמע טעים מאוד.
מאוד.
הגענו לסיומה של התוכנית, אפרת?
עוד תוכנית הסתיימה לה.
עוד תוכנית הסתיימה, שנייה לפני שניפרד מכם. נזכיר לכם שאפשר למצוא אותנו ברשתות החברתיות. אפרת, קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי. אפשר לשלוח לנו מייל
enzel.luxi@gmail.com, ואפשר גם למצוא אותנו באנזל ולוקסי בעברית בפייסבוק. אנחנו גם שם מעלים את הפרקים, קצת קטעים אקסטרה, אז אנחנו גם שם. ותעקבו אחרינו, כי אנחנו ממש עם עליית התוכנית, אנחנו נפרסם את כל הדרכים להצטרף למסיבת סיום העונה שלנו, שתהיה בשידור חי ב-17 בספטמבר, בשעות הערב.
נשמח לראות אתכם שם.
כן.
ובקשה קטנה אחרונה ממני.
כן.
אם הגעתם עד הלום, ואתם חברים ומתוקים.
ואתם כן.
שלחו את הפרק הזה לאיזשהו חבר שלא מכיר אותנו, כדי שיכיר אותנו ויהנה גם הוא.
כן.
ונאהב אתכם כפליים.
אנחנו אוהבים אותם מלא גם ככה.
אבל כפליים. תחשבי כמה זה מלא.
כפליים עם מלא?
כן.
מיליון. יאללה ביי.
יאללה ביי.